ברוכות הבאות לפרק ראשון שלי שאני מארחת אורח. אתה יודע שאף פעם לא אירחתי? זאת אומרת,
יש לי... לא אירחת דברים או לא אירחת בכלל?
לא אירחתי בכלל. יש לי 49 פרקי סולו בפודקאסט שלי, וחוץ מזה אני מתארחת, המון המון מתארחת. וכן, אז קודם כל אני מתרגשת מזה ממש, איזה כיף זה.
אמרת לי שרוב המאזינות שלך זה נשים, אז באתי...
עם חולצה סגולה, מאוד יפה.
באתי עם הצבעים של ה...
זה יפה, מתן, זה יפה. זהו, האמת שבא לי לספר מאיפה זה התחיל. אתה זורם איתי?
כן, בטח, כל הפרק הזה.
ואחרי זה גם תציג את עצמך,
למרות ש... כל עוד לא תקומי לי בפראות באמצע הפרק הזה, זה הטראומה האחרונה שלי מכאן.
לא, אנחנו פה בסטייל, בכיף. אבל אתה יודע מה, קודם תציג את עצמך, למרות שאני בטוחה שכולם מכירים אותך, גם נשים, גם גברים, אבל כן ככה, תגיד כמה מילים על עצמך, ואז אני אספר.
מתי אני אסתור, בן 35, לפני 6 שנים נכנסתי לעולם העסקים, הקמתי עסק מאוד מצליח בשם מועדון היזמים, השקעתי בעוד חברה בשם ממדים לריבועים, כתבתי ספר, אני עושה המון רעש ברשתות החברתיות, בן זוג של לבנת.
החברה הכי טובה שלי.
החברה הכי טובה, ואפשר להגיד עוד הרבה, אבל זה בגדול. ואני בעיקר מוכר בגלל שאני אומר לאנשים לעשות ההפך ממה שחונכנו, וזה מעצבן הרבה אנשים, מה נכון. שטוב לחשיפה.
נכון, מסכימה. אני חייבת שוב. להגיד שאני מאוד מתחברת לזה, ללבוא ולהגיד דעה שהיא שונה מהתלם, ולחנך אנשים, זה ממש לחנך, לחשוב אחרת.
כן, אבל מדהים. משהו לגבי לחנך, אני פוגש הרבה יזמים צעירים שעל הסרטונים הראשונים שלהם, מתחילים להגיד לאנשים, אתה ככה, אתה ככה, הם פספסו שלב מאוד חשוב בחינוך, כן. למה שנקשיב לך.
נכון. מסכימה.
ועד שלא השגתם משהו בעל משמעות שאנשים אומרים, אוקיי, אם בגיל כזה או בתקופת זמן כזאת הוא השיג משהו מורכב, כמו זה יכול להיות אפילו גוף או זוגיות או כסף או whatever, אז מי אתה שתחנך אותי? זאת אומרת, הכל צריך להיות ראוי לזה, ועכשיו בוא נתחיל בתהליך החינוך מחדש.
אני ממש מסכימה, אני חושבת שצריך אבל המון אומץ לבוא ולשים את הדעות שלך, בעיקר שהן לא כמו כל הדעות של כולם, וכשאתה כבר בא עם אומץ, כנראה עברת דרך. זאת אומרת, אתה לא תשים את הדעות שלך ככה סתם.
כן. זה מה שחסר לאנשים היום, אומץ, גם לבעלי עסקים.
נכון, אומץ. כן. עכשיו אני רוצה לספר איך בעצם הגעתי למצב שאני אומרת לך, בוא נעשה פרק ביחד. היינו, אתה זוכר, היינו בחתונה של אלינוי, עוד חברה, וחזרנו הביתה, קצת חצי שקורים, כולנו ביחד ברכב. אתה היית בסדר.
את היית לא איתן.
אני הייתי חצי איזה. נכון. ואז סיפרתי לבנות, סיפרתי ללבנת ולידר, לבנת הבת זוג שלך, לידר עוד חברה למי שלא מכיר, על מדע התעשרות, שאני באותו שבוע היה לי קמפיין מטורף, כן? שעשיתי בו בשלושה מ-200 אלף שקל, ואמרתי להם שאני מרגישה שבזכות הספר.
בזכות הספר הכנס, נכון.
ואז שאלת אותי, מה זה הספר הזה? מה פרקטי בספר הזה? ואז התחיל להיות כזה דיון בינינו. ואז מה אני הבנתי? אני הבנתי שלנו כאנשים ואני מדברת עליי בתחילת הדרך, יש לנו אישויז עם כסף. זאת אומרת, שלפני בכלל שאתה רציתי לאיך מקימים עסק, ומה צריך לעשות, ואיך לשווק, ואיך לבנות מוצר, ואיך לתת שירות, יש פה עניין של כסף. אתה יודע מתי אני התחלתי לדבר על כסף באופן גלוי? כשהלכתי לקרישים. כי אני הבנתי שהם הולכים לשאול אותי כמה כסף אני עושה. הרי
כאילו
זה אחת השאלות.
לשתף את הכסף שלך.
בדיוק.
כי היית חייבת, כן.
זה שאלה מרכזית שהם שואלים, הם נכון. רוצים לדעת כמה כסף אני עושה. כן. ואז אני זוכרת שממש היה לי דיאלוג עם עצמי. אבל מה יחשבו עליי? ומה יגידו? רגע, ויחשבו שאני ככה, ויעשו ככה. כאילו כל מיני דברים כאלה של, רגע, מה עכשיו אני אשים את הכסף שלי, שכל עם ישראל ידע? ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה ללכת לקרישים, אז אני עושה את זה, אני באה עם אומץ, ולא רק שאני אומרת כמה אני עושה, אני אגיד את זה בתוך הפיץ'. זאת אומרת, אני לא אחכה שהם ישאלו אותי, אני אשים את זה, ואני חושבת ששם שברתי את המחסום של לדבר על כסף. כי זה כסף שהוא מבורך, ואני עוזרת לאנשים, ואני משלמת מע"מ ומיסים, והכל טוב, אני לא גונבת. ולדעתי יש המון המון נשים שקשה להם בכלל עם המושג כסף. המילה כסף היא כאילו עושה כזה, וממש מעניין אותי לדעת, אתה שאתה מנהל של מועדון היזמים, שיש שם גם המון יזמיות, איך אתה רואה את זה כגבר שעוזר לנשים להצליח בעסקים?
Okay. קודם כל, אני לא רואה הבחנה בין גבר לאישה בהיבט הזה. אני חושב שרובנו גדלנו עם אמונות מגבילות בכל מה שקשור לכסף, עוד מהחינוך שקיבלנו מהבית, וזה מלווה אותנו עד היום כאנשים מבוגרים. ופחד מכסף זה פחד שהורישו לנו, כי ילדים קטנים לא מפחדים מכסף עד שהם נחשפים ללמה כדאי או צריך לפחד מכסף. אז כמעט כל דבר שמשפיע עלינו היום, לא נולדנו פחדים, למעט כמה דברים מאוד בסיסיים ואבולוציוניים. אז בוודאי שכסף, שזה המצאה, זה פחד שהורישו לנו. ואם היום בשנות ה-20 אני מפחד לדבר על כסף, מפחד להגיד כמה אני מרוויח, מפחד להוציא כסף, שזה אחד החסמים הכי גדולים בעולם העסקים, כי מלא אנשים מנסים לעשות את זה לבד, ואחת הסיבות זה כי הם מפחדים להשקיע את הכסף, ואז הם לא מצליחים כי הם ניסו לבד, אז זה קשור למערכת היחסים שלך עם כסף. אז אני לא רואה פשוט הבחנה בין גבר לאישה.
אתה לא רואה הבדל? אתה לא חושב שאנשים יותר קשה להם עם כסף מלגברים? אני רואה, נגיד, מלא סרטוני העצמה של תדאגי לעצמך כלכלית, אל תהיה תלויה בגבר. זה סרטונים שהם רצים מאוד חזק.
הם זוועתיים, אולי נגיע לזה בהמשך.
למה אתה חושב שזה זוועה? זה באמת מעניין.
את קופצת איתי לנושא אחר, אבל...
אבל זה דווקא נושא מעניין, כי למה אישה צריכה לשמוע את המסר הזה? למה לגברים לא אומרים תדאג לעצמך, שיהיה לך ביטחון כלכלי?
כי זה בלתיין, כי זה בלתיין.
אז יש הבדל בין נשים לגברים.
בוא נשים את זה על השולחן, יש הבדל בין גברים לנשים. בסדר? כאילו, לפני שנתחיל. נשים לא שוות לגברים, ולהפך. וזה עוד שקר שמכרו לנו.
אוקיי, אז מה...
אבל פשוט רק כדי לסגור את הנושא של מערכת יחסים עם כסף, אני מאמין... דרך אגב, כשאני אומר אני מאמין, אני בין היחידים במדינה שיש לו דאטה על המון יזמים, גברים ונשים. זאת אומרת, כל אחד שישב פה יגיד לדעתי, אני חשוף כבר 4 שנים לאלפי, לא כקלישה, אלפי גברים ונשים שבאים להקים עסק, ואני מדבר איתם בשיחות מסדרון, ואני מעביר להם הרצאות, ואני יודע להגיד שזה זהה לגבר ולאישה. ההבדל זה איפה גדלת, ולאיזה הורים גדלת, ובאיזה סביבה אתה גר. אבל אני לא חושב שזה מאפיין רק נשים. אני כן חושב שלגברים יותר קל להרוויח כסף מאשר לנשים.
למה?
עכשיו נכנסנו. בגלל מאפיינים ביולוגיים. Okay. בגלל מאפיינים ביולוגיים שפשוט נולדנו איתם. וזה קשור אפילו לאיך שהמוח שלנו בנוי. מוח של... אנשים לא מוכנים אולי לשיח הזה, אבל מוח של תינוק ומוח של תינוקת הם שונים. ברוב הם דומים, אבל החלק שאחראי על תקשורת במוח של נקבה, הוא מפותח יותר מאשר המוח שאחראי לתקשורת אצל המוח של הגבר, והמוח שאחראי לפתירת בעיות ולחפצים גבוה יותר אצל ילדים. לדוגמה, אפשר לראות את זה אצל אמא שהיא מניקה תינוקת, יהיה יותר קשר עין בין נקבה לנקבה. אבל הילד יחפש דברים בחדר, הוא יתביית על המנורה, כי זה חפץ, כי זה מעניין. בעתיד, כשהם יגדלו, כנראה שאותם נשים ילכו למקצועות שהם יותר טיפוליים, שמרוויחים בהם פחות. כמו חינוך, פסיכולוגיה, אחיות, קלינאי תקשורת והמון דברים כאלה. וגברים ילכו עכשיו למדעים, ואנחנו עוד בעולם הסחרים, כן? לא עלינו, אבל, אבל ירוויחו שם יותר כסף. ואז אומרים, גברים ונשים לא מרוויחים אותו דבר, וזה נכון, כי גברים מביאים יותר ערך לשוק העבודה, לפחות אם אנחנו פורסים את הסחרים. בעולם העצמאים, אז כאילו יש לכוחד את ההזדמנות להגיד, אני כותבת את החוקים החדש, אבל זה גם קשה יותר, כי מגבר מצופה להיות חזק ומוביל ודומיננטי, ומאישה פחות, וזה גם הרבה פעמים יכול לפגוע לה בצ'אנסים למצוא זוגיות, כי אנחנו לא נצא מזה, כי זה מוביל לאנרגיה שונה.
אתה בעצם אומר שאישה, כדי לצליח בעולם העסקים, היא צריכה להיות באנרגיה זכרית, באנרגיה גברית?
כן.
למה אתה חושב את זה?
בוא נגדיר שנייה את כל המובן הזה של האנרגיות. התפקיד של גבר ואישה הוא שונה בכדור הארץ. נצא מזה שאנחנו באולפן עם לדים, והכל פה מאוד מתקדם. גדלנו בשבטים, וגדלנו בתקופה שעוד לא... כאילו, כל ההתקדמות הטכנולוגית הזאת היא מהירה מדי למוח שלנו.
כן.
אנחנו עדיין יצורים שפועלים לפי דחפים ביולוגיים, והתפקיד של גבר, אם אנחנו רוצים לפשט את כל התפקיד של שני המינים, התפקיד של גבר זה לספק ביטחון.
נכון.
תכף נגיע לתפקיד האישה, ונשים לא יאהבו לשמוע את זה, אבל נוטשים לך את הפרק עכשיו.
לא,
סתם, יש עלייה עכשיו, תראי את זה באנליטיקס. התפקיד של גבר זה להביא ביטחון, זה גם מה שמושך אישה בגבר. אם תשאלו, כשמנסים לפרק מה מושך אישה לגבר, אז הם יגידו כסף, יגידו גובה, יגידו שיהיה מבוגר ממני, יגידו שזה דרך לשדר ביטחון.
נכון.
וגבר שמבין את זה, יוכל להיות יותר מושך וסקסי ואטרקטיבי בעיני נשים. כי נשים מחפשות ביטחון, וביטחון מחולק לשלושה חלקים, ביטחון כלכלי, תרוויח יותר כסף, תהיה יותר מושך בעיני נשים. נשים, נקודה סימן קריאה, אנחנו יודעים את זה. גובה, אבל כאילו אין לך שליטה על זה.
נכון.
וגיל. ככל שתהיה מבוגר יותר, נשים מסתכלות למעלה. יש דבר שנקרא היפרגמיה.
אני ממש מסכימה על זה.
מכירת המושג היפרגמיה? שמעת עליו פעם?
לא.
היפרגמיה זה אומר, זה מושג מהטבע, שראו את זה שנקבות תמיד מחפשות גבר ששווה להם או יותר. זאת אומרת, נשים לא רוצות לצאת למטה. ולכן כשאישה, תכף נגיע להשלכות של זה, אבל זה הסיבה שנשים מעדיפות גבר מבוגר יותר. ולפעמים רואים גבר שהוא צעיר מהאישה, אבל זה כאילו נדיר, זה כאילו, יש שם איזה משהו. או תמיד, כמעט תמיד הגבר יהיה גבוה מהאישה. שוב, יש את היוצא דופן, ואם אתה יוצא עם מישהו שנראית ממש טוב ואתה נמוך, כנראה שאתה אומר אדם או מסי. כנראה שאתה כאלה. וכמובן שאישה תרצה שהגבר ירוויח יותר ממנה, גם כשהיא מרוויחה יותר כסף, כי זה סוג של... מה, זאת אומרת, אני רוצה מישהו יותר מוביל ממני, דומיננטי ממני, ואגב, זה בכל התחומים. גם נשים קרביות מעדיפות לא לצאת עם ג'ובניקים.
נכון.
כי זה כאילו, זה כאילו ירידה בשכר, זה כאילו, אני קרבית, אני אצא עם ג'ובניק, ונשים עצמאיות היו מעדיפות לא לצאת עם שכירים, כי תאשרי לי אגב, כן? לפני שצולבים אותי בתגובות. תאשרי לי בתור...
אני מאשרת לחלוטין. אני גם חייבת להגיד עליי לפחות, שאני בתור אישה שהתחילה, לפני עוד שהתחתנה ולפני שהיה לה ילדים, שהתחילה עסק, באתי באנרגיה מאוד גברית לכל העשייה שלי. והצלחתי, אבל הצלחתי עד לרמת שחיקה. זאת אומרת שבסוף אני קרסתי, ולא ניהלתי נכון את העסק. ודווקא שהפכתי להיות אימא, והאנרגיה הנשית יותר נכנסה, ונהיתי יותר נשית, הפכתי להיות יותר נשית, והתחלתי לנהל את העסק ממקום יותר רך, ויותר מחובר לכוחות שלי כאישה, התחלתי לראות הצלחות פנומנליות. ודווקא בא לי להגיד לנשים שהן יכולות להצליח בעולם העסקים, לא ממקום גברי, אלא יותר ממקום שמחובר לכוחות שלהן, וגם לא ממקום של לפרנס, כי אני לא רוצה להיות בתדר גברי של פרנסה, אני רוצה ליצור, אני רוצה להגשים את עצמי, אני רוצה להביא אור לעולם, זה תדר שהוא כל כך שונה ואחר, וזה כן תדר שבסוף יש עליו תמורה, כי אם אני נותנת תרומה כל כך גדולה לעולם, למה שאני לא אקבל את התמורה? זאת אומרת, היום אני עושה הרבה יותר כסף משהייתי רווקה ובלי ילדים, ואני היום חיה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, החופש הזה שאתה מדבר עליו המון, אם זה בסטורי שלך ואם זה בפודקאסטים, זה החיים שאני חיה, החיים של חופש מוחלטים. ואם הייתי עכשיו שכירה, גם עשיתי שירות לאומי במשרד הביטחון, והמשכתי שם כעובדת מדינה עוד כמה שנים, ויש לי חברות שמה שנקרא נתקעו שם כל הקריירה, ומדי פעם יצאנו להיפגש, ואני רואה שקשה להם, שהן כאילו מסתכלות עליי ואומרות, וואו, כאילו איזה כיף לך שאת ידעת בגיל 24, לקום וללכת ולבנות את עצמך, ועכשיו את בפני עצמך, ואת יכולה לנהל את הזמן שלך, ולעשות מה שבא לך, וליהנות עם הילדים וכולי. אז אני חושבת שדווקא עולם העסקים הרבה יותר מתאים לנשים, מאשר להיות שכירות. כאילו מהמקום של האנרגיה.
אם זה להיות
שכירה, או להיות עצמאית. כי הרבה פעמים, כאילו, באמת, האג'נדה הזו של כדי להצליח בעולם העסקים, אני חייבת להיות גברית, היא לא מדויקת.
נכון.
היא לא מדויקת, ושוב, אני מסכימה איתך שאני כאישה, אני לא רוצה את עול הפרנסה. אפילו שאני כביכול היום לבד והתגרשתי, אז מה?
אני אגיד לך את זה, אני חושב שלנשים יותר מתאים להיות עצמאיות מאשר שכירות, וזה קשור, זה כאילו נושא שאף אחד לא מדבר עליו, וזה מוזר שיגיע ממני כגבר, אבל לאישה במהלך חודש יש עליות וירידות בהורמונים שקשור למחזור החודשי שלה.
סייקל הנשי.
כן, ורוב הנשים לא מבינות אפילו מה זה אומר, אבל בגדול את 4 נשים שונות במהלך חודש. ויש לך את התקופה שאת עם טוסטסטרון גבוה יותר, שאז שם, אם את רוצה לעשות הרצאה, תעשי שם הרצאה, ושם תעשי כסף, ויש ירידה בהורמונים, ומצב שבו לא בא לך ואין לך כוח, אבל שאת שכירה, לא עלינו, אז כל יום שלך נראה אותו הדבר. אבל את לא את כל יום אותו הדבר.
ממש.
ולכן כשאת עצמאית, אז תבחרי איך את מנהלת את זה. אגב, לא יצא לי לפגוש אף אישה, אולי הפודקאסט הזה יעזור, שמנהלת את הלוח זמנים שלה לפי הפן ההורמונלי שלה, ואני חושב שזה פורץ דרך נשים שיתחילו לעשות את זה. ולכן אני חושב שיותר נכון לאישה להיות עצמאית, בגלל מה שאמרתי, כגבר, הסייקל ההורמונלי שלנו הוא יומי.
כן.
קמים בבוקר, טסטוסטרון גבוה, אז הקפד בוקר, יצא לעבוד בשדה, ואז זה דוח למהלך הערב, מתחיל מחדש. זאת אומרת, כל יום גבר קם אותו הדבר, ולכן אפילו גברים, יותר הייתי אומר להם שיותר מתאים להיות שכירים, כי אין לך הבדל כבן אדם, כאישה, זה יהיה בעייתי.
אני יכולה להגיד לך שאני היום מנהלת את העסק שלי בצורה שבה מה שמנחה אותי, זה שהעסק משרת אותי. זאת אומרת, אני לא משרתת את העסק. ואז אם זה נקודת המוצא שלי, אז כל מה שאני אעשה בעסק, קודם כל ישרת אותי. אז גם אם יש לי שבוע שאני לא יכולה לעבוד, ואפילו אם זה קרה במקרה, העסק ימשיך לתפקד. זאת אומרת, זה לא תלוי בי. זה גם איזשהו משהו...
כן, אבל את הגעת למצב שיש לך כבר עסק מאוד גדול.
נכון, אבל
אנחנו צריכים לדבר על נשים בתחילת הדרך.
אבל אני חייבת להגיד שאני עצרתי את זה, שהייתי במקום הכי נמוך בעסק שלי. זאת אומרת, שכבר היה לי... הייתה לי איזושהי נפילה כלכלית, לא משנה, זה סיפור ארוך, לא ניכנס לזה. ודווקא במקום הזה הבנתי שאם אני אמשיך להיות באנרגיה הגברית הזו, שאני כל הזמן ארדוף ואנסה להצליח בכוח, ויהיה בעשייה שהיא אינטנסיבית בלי לראות את עצמי, ובלי להשקיע בעצמי, במזל, כאילו בלהתאמן, בלאכול בריא, בדברים שעושים לי טוב, אז אני בסוף אקרוס. זאת אומרת, אני לא אחזיק מעמד. ואגב, יש לי מלא חברות שהתחילו איתי בגיל 24, בעולם העסקים שהכרתי אותן, וברגע שמתחתנו והפכו להיות אמהות, ביי ביי עסק, אין עסק, עזבו את העסק. ואני כאילו אמרתי, אין מצב שאני מוותרת על השליחות שלי, ומצאתי את הדרך. איך כן? שוב, מתוך החיבור, מתוך ההבנה שאני לא גבר. אולי זו ההבנה הכי חשובה. אני לא גבר, אני לא יכולה לרוץ כמו גבר, אין לי סיכוי. ועדיין אני יכולה להגיד לך שאם אני שמה את העסק שלי, ואני שמה מתחרים גברים שלי, יש מצב שאני מרוויחה הרבה יותר מהם ועושה מחזורים הרבה יותר מהם. לא, לא, בכלל לא קשור לאיך אני פועלת ואיך הם פועלים, פשוט כי אני באנרגיה שלי הנכונה. כאילו, אני מחוברת לעצמי. אתה מבין את הכוונה?
כן. אמרת משהו שהוא מאוד מעניין, וזה נכון, שכשאישה מתחתנת, הדרייב שלה לקריירה יורד, וזה נכון. ושוב, זה לא בחירה, זה מעולם הטבע. כסף זה ביטחון. וכשאת רווקה, ואין לך גבר שידאג לך ויפרנס אותך, אז את צריכה לייצר את הביטחון לעצמך. כשאת חוברת לגבר באופן רשמי על ידי חתונה, וזו הסיבה שנשים כל כך רוצות להתחתן, כי זו התחייבות פומבית, התחייבות ציבורית לזה שנהיה ביחד, פתח סוגריים 50% מתגרשים, סגור סוגריים, אבל זה כאילו נותן תחושה של חתמתי את ההסכם הכי טוב שלי מבחינה פיננסית. לא הסכם גירושים או דברים כאלה, הסכם של, אוקיי, הוא איתי, הוא מרוויח כסף, אני יכולה להוריד הילוך. ויש נשים שכשהן מתחתנות, הן לא מורידות הילוך, אבל זה בעיניי נדיר. אז כאילו הייתי מוסיף פה עוד סייג, שאם את רוצה להקים עסק, תעשי את זה כשאת רווקה, כי הדרייב שלך הוא שונה. אבל יש פה גם סייג לזה, כי אמרנו שהתפקיד של גבר זה להביא ביטחון, וכשאישה עכשיו נכנסת מאוד לעולם העסקים, זה יכול להוציא ממנה תכונות אופי ברשתות, שלא המשכו את הגבר שהיא רוצה.
למשל.
כי היא צריכה להביא ברשתות החברתיות את הדמות ה... שוב, תלוי מה היא מוכרת ומה היא עושה.
נורא תלוי מה היא עושה.
בוא נגיד שהיא לא מוכרת גוף. כאילו כושר או בגדים או בגדי ים או דוגמנית או דברים כאלה, ובוא נגיד סתם. היא עושה...
קח את העסק שלי.
תוספי תזונה. למרות שזה דווקא, כאילו, אם בעסק של הכושר, אם ראה את הגוף החטוב שלה, זה כן עובד. מבינה?
כן.
כי בין השורות, מה שאני אומר, שאם... שמה שגברים...
אני למשל דתייה, אני לא אמרה את הגוף שלי. אני אומרת, אני מידה 32, וזהו. כאילו רואים, רואים שאני רזה, נראה טוב.
כן, אבל זה בגלל גם שאת דתייה.
כן.
אבל את מטפחת את עצמך.
כן.
את מטפחת את עצמך, ואת שמה דברים, ואת כאילו, את משקיעה בנראות שלך. ולא סתם תעשיית האיפור זה תעשייה של נשים, וכאילו ניתוחים זה תעשייה של נשים. זאת אומרת, נשים יודעות, גם אם לא נעים להם להגיד, שהן יודעות שה... מה שמושך אליהם גבר, זה המראה החיצוני שלהם, ולא הקריירה. וזה איזשהו משהו שאני פוגש הרבה פעמים אצל נשים, שהן חושבות שהקריירה שלהם, וזה שהן מרוויחות הרבה כסף, הופך אותם לנחשקות יותר בעיני גברים. וזה לא המצב.
אני מסכימה איתך. אני באמת מסכימה איתך.
כן.
אבל שוב, אני חושבת שהדגש על כסף זה הבעיה אצל נשים. כי הדגש צריך להיות על יצירה, על הגשמה, על זה ש... כשאני ילדתי את צאיה שלי, הבת הראשונה, עצם זה שידעתי שיש לי עוד משהו חוץ מלקלח, להחליף חיתולים, ולהיות עם הילדה שזה נורא נורא סזיפי, זה נתן לי אנרגיה.
אני מסכים.
תקשיב, זה ברמה של איתי על המנסה, ואני עולה ללייב, וכיף לי.
אני מסכים, כי צריך לעשות משהו במהלך היום.
כן.
אנחנו חייבים תעסוקה.
משהו שהוא מעבר אבל, כאילו
שאתה... אנחנו חייבים משהו, ועדיף גם שזה יכניס כסף, אבל...
כן, נכון.
אחד הדברים שהייתי אומר לנשים, אוקיי, אז כאילו אנחנו מדברים פה על האבטר, שזה אישה רווקה, לא דתיה.
אוקיי.
היא רוצה לקרוא את העולם, כי את נותנת לה השראה, ונשים בדמותך נותנות לה השראה דרך הרשתות החברתיות, והן רוצות להרוויח כסף. מנגד, הן גם רוצות למצוא זוגיות.
נכון.
ולפעמים זה יתנגש. והסיבה שזה לפעמים יתנגש, כי גברים אחד קצת ימצאו... אוקיי, זה וככה. אם אישה מרוויחה הרבה כסף, היא בעצם שללה את כל הגברים שמרוויחים פחות ממנה.
נכון.
עכשיו, נצא מנקודת הנחה שכאילו, זו שאלה שצריך לשאול, איך היא יודעת למי יש יותר כסף? והיא צריכה גם לדעת את זה בדייטים הראשונים. כי כאילו היא אומרת, אני לא רוצה לצאת עם מישהו שמרוויח פחות ממני. נשים אומרות את זה בריש גלי, זה ידוע לכולם. אבל איך את יודעת את זה? אז היא צריכה לנבא את זה על בסיס מה שהיא רואה, שתות חברתיות, סטטוס של בן אדם, יש לו עסק, יש לו ככה, אז היא מנחשת. בוא נגיד שהוא באמת מרוויח יותר ממנה, אבל היא, ככל שהיא מרוויחה יותר כסף, היא חותכת מהמאגר את כל הגברים הפוטנציאליים, שהם אחלה גברים, והם עונים על שאר הקריטריונים, כמו הוא גבוה ממנה, הוא מבוגר ממנה, הוא הטעם שלה, והוא רוצה אותה. שזה כאילו כל שאר הדברים שהיא מחפשת, ושהוא נחמד או דברים כאלה. ועצם זה שהיא מרוויחה יותר כסף, והיא רווקה, היא חותכת מהמאגר את הגברים. עכשיו, הנה הפרדוקס, וזה החלק הכואב. היא אומרת, אני רוצה גבר שמרוויח המון כסף. גבר שמרוויח המון כסף, אחד, לא בטוח שהוא רוצה זוגיות. שתיים, לא בטוח שהוא רוצה אותה. ואת מי הוא רוצה? הוא רוצה בחורה צעירה שנראה טוב. אז כאילו היא בבעיה עכשיו. ואף אחד לא מדבר על זה.
וואו, זה פרדיגמה מטורפת.
כן.
פרדיגמה מטורפת.
וזאת הבעיה.
אבל יש משהו בעולם הפמיניזם, שכאילו הכריח נשים להיות גם וגם. שממש תוכנתנו, באמת, אני מרגישה שיש עלינו עול, כאישה אני אומרת, אפילו שם יש לי חיים של חופש וזה, עדיין אני מרגישה שיש עול כזה בלתי אפילו... שלא מדברים עליו, כמו שאמרת.
איזה עול?
עול של אני חייבת ללדת, במיוחד במגזר דתי, בסדר? זה מאוד חזק. אני חייבת ללדת ילד כל שנה. ואצלנו בשכונה, ממוצע ילדים, זה 6 ילדים. אחרי הילד השישי הם מתעייפות, כאילו הם אומרות, די, אין כוח כבר. אבל כאילו הם מגיעות ל6 ילדים, כי כולם עושים 6 ילדים.
בשבע שנים?
שבע, שמונה, כמה שזה לוקח, אבל אתה יודע כמה בתוך עצמן אומרות, וואו, מה עשיתי לעצמי? מי אמר שאני באמת רוצה 6 ילדים? כאילו, זה לא בכלל שאלה שהן חושבות לעצמן, ותוך כדי אין עובדות, ומפרנסות, ואם הן נסעות להברך,
אז הוא לומד.
אז כל הבית עליהן, והוא לומד, ואני אומרת כאילו, וואו, ואיפה את? חיים שלי, איפה את? ואז היא מגיעה לגיל 40, ומשבר גיל 40, והיא מרגישה שהיא נתנה את כל השנים הכי יפות שלה, והיא פספסה את עצמה. יש משהו בהגשמה שאת מוצאת את מה שאת אוהבת לעשות, את עושה את זה מגיל צעיר, זה ממלא את הנשמה. אני כאילו רגע מפרידה את הכסף, אתה מבין? שם כאילו רגע את הכסף בצד. גם אם את עכשיו לא תהיי מיליונרית מהדבר הזה, אבל יהיה לך איזה תחביב שיכניס לך 20,000 שקל.
ועוד סיבה זה שאם את רוצה להיות עם הילדים, אז ברור שאת צריכה להיות עצמאית.
חד משמעית.
זאת אומרת, זה מחזק את מה שאני אומר, שעדיף שנשים יהיו עצמאיות וגברים יהיו סחירים. אפשר לפתוח שיח לעוד מעט, על AI, ומה יקרה לסחרים.
אז זה נגיד משהו שאני חייבת לשאול אותך, יש לכם במועדון יזמיות שהן נשואות, אימהות.
בוודאי.
מה אתה רואה? כי מה שמעניין אותי להבין, הן באות, הן מקימות עסק, הרי המועדון שלכם זה לנשים שרק רוצות להתחיל, כאילו אין להם עוד...
לא, יש גם...
יש גם כאלה עם רעיון.
יש גם שנות ה-40 עם ילדים.
לא, אבל הנקודת מוצא זה אני רוצה להקים עסק, נכון?
כן, נמאס לה.
כי זה הלקוחות. אנשים שבאים לכם, אנשים שרוצים להקים עסקים.
חיובי.
אז היא באה עם ילדים והיא נשואה. יש איזושהי התייחסות שונה למצב כזה?
כן, חייבים, כי הפן המנטלי הוא שונה. בדרך כלל גברים ונשים שמגיעים להקים עסק בגיל, בוא נגדיר מה זה מבוגר, 40 וצפונה. וזה לא הגיל, זה הסטטוס בחיים. זה השלב שבו כבר השרצת כמה ילדים, הם בחטיבה, והתעוררת וגילית שלא עשית כלום כבר 15 שנה. היית על טייס אוטומטי. ומה שהעיר אותך זה הגיל העגול, שנקרא 40. זה כמו שלפעמים אנשים במשקל עגול מתעוררים ועושים דיאטה. הם רואים 90, הם רואים 100. וואו, רגע, זה לא אני. אז הגיל לבדו, שזה היה איזושהי אגדה אורבנית פעם, העיר אותם ו... אוקיי, מה עשיתי עם החיים שלך? ואז היא מתפטרת. או שהיא מתחילה להקים עסק, כי היא מבינה שהיא בחצי מהחיים שלה.
נכון.
וזה החצי הטוב. והיא עם חרטות. אז הרבה פעמים, וזה האנמנזה הפרטית שלי, שהוא מבוסס על המון אנשים, גברים ונשים מבוגרים מקימים עסק מכאב. מישהו נפטר, היה להם מחלה והם התגברו אליה, היה להם גירושים, אמא מתה, וכאילו, אוקיי, חיים רק פעם אחת, וכאילו, יש להם את זה. אבל זה מגיע מכאב, זה מגיע מאוחר מדי. ושזה מגיע מאוחר מדי, האופי שלך והנסיבות שלך, אני אסביר מה זה המילה המסובכת הזאת, אבל האופי שלך אחד הוא יותר מוקה. נכון. חווית יותר שיט מהעולם,
נכון.
ויש לך יותר פחדים.
נכון.
כי ילד קטן ירוץ לכביש, כי הוא לא, האמת תמיד נמצאת בקיצון. ילד קטן ירוץ לכביש, כי הוא לא מבין כלום. מישהו בשנות ה-50 יפחד ויש שקול, וזה לא הגישה הכי טובה להקמת עסק. זאת אומרת, אני מעדיף גיל צעיר יותר, מעדיף לפגוע בשנות ה-20 אחרי צבא.
אז נשים צעירות,
והנסיבות זה שיש לה משפחה, ילדים ומשכנתה, ובעל שלא תומך. אז כאילו, וואו, זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה. יש לנו במועדון שתי אסטרטגיות, אסטרטגיות לשרוף את הספינות, שזה אם אתה גר בבית של ההורים, תתפטר, תקים עסק, הכל טוב אם אתה תכין לך פתיתים. אבל כשאת נשואה עם משכנתה וכלב ובעל גרוש, אז אנחנו עושים את זה במקביל. ואז גם יש לה ילדים, גם היא שכירה, וגם היא מקימה עסק. וזה הרבה יותר מאתגר. והן מתחרטות על זה שהן לא עשו קודם.
וואו, וואו, מדהים. אני, מדהים. אבל גם בוא נשים את הדברים על השולחן. בסוף, כמה היא מרוויחה כסחירה?
8, 10.
היא בהייטק 20,000.
לא. 8,
אוקיי,
אני יודע.
אוקיי, 8.
כן.
אז כעצמאית, לעשות 8,000 בחודש.
לכי...
לא? קליל.
לא, את ואני יודעים שזה נכון. לכי, כאילו אני בא להגיד, לכי תוכיחי לה. לכי תעבירי לה את הביטחון הזה של זה, כמה שזה קל. הם לא קונות את זה, כי הם, כי שוב, יש להם מלא פחדים, והם לא שם, ולמה אני, ולמה שיקנו ממני, ועכשיו, כאילו, והם גם, כאילו, יש הרבה סיבות ללמה לא.
יש אישוז לנשים עם כסף.
יש מה?
יש להם אישוז, כאילו...
זה ביטחון עצמי בסוף היום.
בסוף עצמי זה אומץ. לגברים יש יותר ביטחון עצמי מלנשים בעולם העסקים?
כן, בטח. אנחנו יודעים את זה מחקרית. לגברים יש יותר ביטחון מנשים. עצם זה שאתה יצור חזק יותר, הופך אותך להיות עם יותר ביטחון עצמי. אני לא מפחד שאני הולך לבד ברחוב בחושך.
וואו.
אוקיי? אני לא מפחד מזה.
אני יכולה להגיד לך כאילו.
ועצם זה שאתה פחות מפחד מהעולם, אפילו ברמה הפיזית, מקנה לך גם ביטחון בעולם המנטלי. זה אחד.
מדהים.
2, הורמונים ששומרים אותך יותר כרוח. וגברים יותר מתוכנתים להישאר קרי רוח, מה שמסייע כמובן בעולם העסקים. ושלוש, זה ציפייה חברתית של לך תביא כסף, יא חתיכת עצלן. כאילו מוטיבציה בין גבר לאישה היא מאוד שונה.
נכון.
גבר שיגיד בטיקטוק, אני לא מוצא זוגיות כי אני לא מרוויח כסף ואני שמן, מה הגברים יגידו לו בתגובות?
לך תרוויח כסף ותעשה דיאטה.
תעשה דיאטה, יא אפס, לך תביא כסף. עכשיו, בחורה שתגיד, גבר לא רוצה אותי כי אני בעודף משקל, מה יכתבו לה?
אוי, מסכנה, הוא דפוק שהוא לא רוצה אותך.
יופי, זה טוב שאת אומרת את זה.
לא, אני הכי התחווה.
אז כאילו כולם רואים איך העולם הזה מתנהל, אבל שלא כאילו יהיו מופתעים אחרי זה. שלא יהיו מופתעים אחרי זה שיש לך צד שמרוויח יותר כסף וצד של... זה בעיה שלו.
אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, במיוחד לנשים, ואולי גם קצת לגברים, אבל יש לנשים קטע שהן מספרות סיפור על עצמן. עכשיו, הסיפור הזה שהן מספרות על עצמן, בסוף מכתיב את דרך החיים שלהן. ודיברנו על נשים שמנות, יש משפיעניות.
בעודף משקל, לא אומרים שמנות.
אוקיי. יש משפיעניות מלאות, שהן מתפרנסות מעצם היותן מלאות.
נכון.
עכשיו, זה הסיפור שלהן, חשוב להבין את זה. זאת אומרת, הן מספרות לעצמם כל בוקר שהן קמות כדי להעצים נשים מלאות, והן בעצמם חייבות לתחזק את זה שהן מלאות, אז הן בחיים לא ירזו. עכשיו, זה על אותו עיקרון, אם אני מתחזקת את זה שאני בת 40, נשואה פלוס 2, ואני לא יכולה לעשות עסק, זה אותו סיפור, צריך להחליף את הסיפור.
אני מסכים.
זאת אומרת, אבל... אם אני אחליף את הסיפור, אספר לעצמי סיפור יותר טוב, אני אתחיל להצליח. כן. זה לא כזה מסובך, בעיניי.
ואגב, מילה לדוגמניות בעודף משקל. אחד, דוגמניות נעלמות מהעולם, כי פשוט מעדיפים אבטר שאפשר לעצב אותו והוא לא מתבגר ולא מזדקן. מקצוע הדוגמנות לאט לאט יתחיל להיעלם. אבל שתיים, הסיבה שראינו בשנים האחרונות דוגמניות במידות גדולות, זה בגלל שאנשים בעודף משקל, וצריך להתאים את הדוגמניות אליהם. אז הסיבה היא כלכלית נטו.
נכון, היא כלכלית והיא עדיין לא מאוד רווחית. זאת אומרת, היום ברוב הרשתות שאתה תיכנס, לא יהיה בגדים לבנות במידות מאוד גדולות, כי הן לא קונות.
אז זה טעות, כי האוכלוסייה שמנה. זה טעות.
לא, זה לא טעות. הן לא קונות, הן לא מתלבשות. נשים שמנות לא מתלבשות. לא יעזור כמה יגידו, כמה יקימו עסקים. יש לי חברה שהיה לה עסק של אופנה, והיא סיפרה לי שבעונה שהיא עשתה, שהביאה דוגמניות מלאות ועשתה מידות גדולות, זו הייתה העונה הכי חלשה שלה. היא לא מכרה. כי אף אחד לא קונה בגד, סורי, כאילו, אני רוצה לראות את הבגד, אני אישה רזה.
זה לא העולם שלי.
נכון?
ונחסם לי האינסטגרם יותר מדי פעמים על אמירות כאלה.
לא, אבל זה כאילו, אני מסבירה לך שאם זה היה רווחי וכלכלי, אז הרשתות היו עושות את זה, הרי מה הבעיה לייצר את המידה יותר גדולה? זה שטויות, זה אותו... אותו בגד פשוט במידה, בעוד כמה מידות. הן לא קונות, הן לא מתלבשות.
אני אגיד לך בחזרה למה שפתחתי מהפרק, הסיפור שהיה לנו באוטו, את אמרת שהסיבה, איך, מה היה? את אמרת, מכרתי ב-200,000 שקלים. מרשים, כל הכבוד אלופה. אבל זה בגלל שזימנתי את זה, ושם אני איבדתי את זה במושב האחורי. אם הייתי הנהג, היה ברקס עכשיו בכביש מהיר, מה אמרת עכשיו?
לא, אבל איבדת את זה, כי כל השיחה שלנו פה, זה שלנשים יש עניין עם כסף. עכשיו, אם אני... סבבה, קראתי את הספר של מדעי התשרות, עכשיו שים לב, אני בפרק 7 עצרתי. עד פרק 7 זה כל הנושא המנטלי.
את עושה פה אחלה פרסומת לספר, אל תקראו את הספר.
רגע, שנייה.
טעות. בסדר, עכשיו הם ילכו לקרוא.
מפרק 7 זה כל הנושא הפרקטי. למה לא התעסקתי בפרקטי? כי אני דוארית, אני יודעת לפעול. זה לא הבעיה שלי. הבעיה שלי הייתה בכלל להכיל את זה, שאני יכולה לעשות 200,000 שקל בשלושה ימים.
מסכים, זה... אבל הסיבה שהרווחת זה כי...
נפתח לי שם, כאילו, זה משהו שם בתודעה נפתחה לי.
לא נפתח, יש לך 10,000 עוקבים.
לא, אבל אז למה השקתי חודש לפני מוצר חדש ב-50,000? למה הפעם זה היה 200,000?
לא יודע, לא הייתי שם.
לא, היה שם משהו אנרגטי.
אז שכל אחת תשיק מוצר ותעשה 200,000, כי היא מאמינה בעצמה.
לא, רגע, אבל יש כלי, כאילו, זאת אומרת, יש עוקבים, כמו שאתה אומר, יש עשייה, יש עבודה, אבל גם הייתה שם אנרגיה מטורפת. הייתה שם אנרגיה...
את יודעת מה, אם זה מכניס לך כסף, לכי על זה, פשוט אני אומר, יהיו פה עכשיו מלא בנות בתגובות, זימנתי וזה לא הגיע. כן, כי לא עשית פעולות אקטיביות ואת שכירה, ולא הקמת עסק, ואין לך עוקבים, ואת לא מעלה תוכן. אגב, אני... אבל זימנת 200,000.
לא אמרתי שזה, אני לא אמרתי שזימנתי. אולי לידר אמרה...
ראית שהיא קוראת.
לא, לדעתי לידר אמרה, את זימנת את זה, כי לידר משתמשת בשפת הזימונים. אני לא מזמנת כלום, אני כאילו אומרת, אני פתוחה לשפע. מה שיבוא, יבוא. לא באתי עם ציפיות, לכן גם נורא התפלאתי. כאילו, שתבין בקבוצה של הבנות, של החברות, אני כל שעה עולה להם, עוד 10, עוד 20, כאילו... זה היה פשוט מטורף מה שהלך שם, ואני חושבת שבאיזשהו מקום, כשאתה עושה סכומים כאלה, אתה מתחיל להבין שוואלה, אפשר לעשות כל סכום. זאת אומרת שהשמיים הם לא הגבול, ועד שאתה לא מרוויח, שנינו היינו מאמני כושר, אני זוכרת את הפעם הראשונה שאני קיבלתי על אימון כושר 250 שקלים לשעה, זה היה לי פריצת גבולות פה, בראש שלי, שכאילו אמרתי, מה, אני יושבת במשרד הביטחון במשמרת, עושה 40 שקלים לשעה, 8 שעות קורעת את עצמי, עושה שעה אימון נהנית, מקבלת 250 שקל? כן. תקשיב, שם זה נפתח לי.
אבל אני אגיד לך מה העניין, אנשים, נשים, לא אנשים, נשים יצפו בך ויגידו, מאוד מעוררת השראה, ואז היא תגיד, אבל, אני לא מבינה, באינסטגרם אין לי מה למכור, אני מפחדת, למה שיקנו ממני, אין לי כסף, בעלי לא מסכים לי, כאילו כל מיני דברים כאלה. נכון. לנשים יש יותר, לגברים ולנשים, יש יותר תירוצים מאשר סיבות ללמה כן, וזה הפער.
אני מסכימה איתך.
וזה נכון. מה שבאמת צריך לעזור, כי כשאנחנו מראים את התוצאות שלנו, זה מעורר השראה לחלק מהאנשים, חלק מהאנשים זה מבאס אותם, או שהם mm-hmm. צריכים להצדיק לעצמם למה זה לא אמיתי, כדי שהם ירדמו בלילה. אבל למי שזה כן נותן לו מוטיבציה, הוא גם, כאילו אנשים, אני רואה את זה מקרוב, גם ברשתות, גם מהעוקבים שלי, המשמעת העצמית של אנשים הולכת ויורדת, ובלי משמעת עצמית לא תצליחו להשיג שום סכום של כסף, לא משנה כמה ספרים תקראו. ומשמעת עצמית, למי שמחפש את ההגדרה של זה, זה היכולת שלך לעשות את מה שאתה יודע שאתה צריך לעשות, גם כשלא בא לך. אז אפשר לקחת את זה לעולם הכושר. לא בא לך להתאמן, אתה יודע שאתה צריך להתאמן? אם עשית את זה, פיתחת משמעת עצמית. וזה חסר לאנשים היום בכמויות, ואנחנו הולכים, והמשמעת העצמית שלנו הולכת ונחלשת היום, זה קשור להתקדמות הטכנולוגיה. כי ככל שהטכנולוגיה היא בעלייה, אני צריך כבן צמותה עכשיו לעשות פחות. כי הכל קל והכל מהיר, ואני אפילו לא צריך, רואים את זה בדייטים, רואים את זה בזוגיות.
אתה מסכים לי שלגברים יש יותר משמעת עצמית, הם פחות רגשיים, לעומת נשים. נשים יותר רגשיות.
אני חושב שכן.
אני יכולה להגיד שירדתי במשקל, כי הצלחתי לנתק את הרגש. הצלחתי לנתק רגש לאוכל, רגש, אני עכשיו רוצה לעשות ספורט, אין לי כוח, יופי, אין לך כוח, קומי, תעשי.
נכון, כי ברוב המקרים, התשובה הכי נכונה זה סתום את הפה.
כן.
סתום את הפה גם במובן של דיאטה, אבל גם כי תפסיק זן את השכל. עכשיו, זה קשה בעולם הנשים...
אפילו אני לא סותמת לעצמי את הפה. זאת אומרת, הכל הזה נמצא שם, הכל הזה שלא רוצה. ואני אומרת, סבבה, לא רוצה. אני שומעת את הכל, הכל הזה נמצא. ואני רואה את ההוגה, ואני בא לי את ההוגה, ואני שומעת את הכל שבא לי, וזה, אני לא מתרגשת כבר. זאת אומרת, אני כבר מכירה את עצמי, אני מכירה כאילו את התחמונים האלה, אני מכירה את המוח שלי.
אני מאוד ישיר בתכנים שלי, בגלל זה אני מושך בעיקר גברים. יש לי רוב של 70-30, 70% גברים, וכי שאלתי פעם גברים, אתם אוהבים את זה שאני תקיף אליכם? כן, תעשה את זה יותר. כי כאילו גברים צריכים את זה, הם צריכים את הסתירה. האם נשים צריכות סתירה אחד, האם היא גבר? שלא יפרשו את זה לא נכון בעתיקות.
סוגר
את העסק. בעיה היום, בעיה. ושתיים, אולי נכון שאישה תחנך אישה, אבל...
וואי, לגמרי. לגמרי. נשים צריכות ללמוד מנשים. אני לגמרי מסכימה איתך.
למה?
כי אני יכולה להגיד לך, בתור אחת שפעם הייתה שומעת ככה לרבנים וזה, הרגשתי שהאנרגיה הזו, אנרגיה גברית, היא נכנסת אליי, וזה לא אני. וזה לא מתאים לי. זאת אומרת, מה שהוא אומר לא בהכרח מתאים לי כאישה. והוא מדבר ממקום גברי. וגם אתה מתן, שאתה מדבר על עולם העסקים, ולכן גם לא הבנת אותי אז ברכב עם לידר ולבנת, כי בעצם אתה גבר, ואתה מסתכל על זה בצורה נורא פרקטית, נורא תכלסית, א', ב', ג', ד', מה עושים? יוצאים לדרך. ובגלל שאנחנו נשים, אנחנו יותר רגשיות, יש לנו הרבה יותר סיפורים, יש לנו הרבה יותר אמונות מגבילות, יש עלינו גם הרבה יותר עומס, בסופו של דבר. כאילו אישה היום שהיא גם מפרנסת, גם יולדת, גם מטפלת בילדים, גם מטפלת בבית, גם צחק קצת חיים.
הלכת אבל ישר לאישה עם ילדים.
נכון, אני הלכתי לאישה עם ילדים.
בשנות ה-20 שהיא רווקה.
אוקיי,
בוא נדבר עליה.
אוקיי, אבל כאילו...
כי אנחנו רוצים לפנות אליה, אנחנו לא רוצים לפנות אליה בגיל 40.
אני מסכימה, זה נכון. אבל תדע לך שגם במגזר הדתי, בנות מתחתנות בגיל 18, כאילו הן מתוכנתות. זאת אומרת, גם אם היא עדיין לא התחתנה, היא מתוכנתת.
כן, כן,
תקשיב, הייתה לי שיחה עם מישהי, וואו, אני חייבת לספר לך. מישהי סטייליסטית חרדית, היא ליוותה אותי באיזה פרויקט, היא אומרת לי, תקשיב, מזל, אני מתה להתאמן בבוקר, התחתנתי לפני חודש, אני לא יכולה לצאת בבוקר מהבית בלי לראות את בעלי ולהביא לו סנדוויץ'. ולכן הוא יוצא מהבית רק ב9, ואני מפספסת את האימון, וזה. אמרתי, לחיים שלי, מה נסגר איתך? מה בא לך רוצה? שתרגישי טוב, שתהיה אנרגטית וזה, דברי איתו על זה. מכינה לו את הסנדוויץ', את יוצאת לאימון, חוזר, כאילו, תפתרו את זה. אבל היא רק חודש נשואה, והיא כבר מוותרת על עצמה. היא כבר כאילו לא יודעת איך לטפל את האירוע. כי זה הבילדין שלנו, לוותר על עצמנו, לשכוח את עצמנו, לשים את עצמנו בסוף. זה מה שאני פוגשת עם נשים. אני עובדת עם נשים. הן כל הזמן שמות את עצמן בסוף. הן לא חשובות, הן לא רלוונטיות. הן ישקיעו בילדים, ישקיעו בבעל, ישקיעו... עכשיו, זה חשוב להשקיע בכולם, אבל מה איתך? כאילו, מאיפה את מתמלאת? מאיפה לך יש כוח ואנרגיה? אתה מצליח להבין אותי?
כן, הבעיה אצל מבוגרים זה שהם כבר אין להם מודלים לחיקוי. כשהיינו ילדים קטנים, היה לנו מודל לחיקוי, והם עזרו לנו להגיע לנקודה מסוימת, אבל רוב האנשים בשנות ה-20 אין להם מודל לחיקוי שהם יכולים להקשיב לו או לקבל ממנו עצות.
נכון.
כי הסביבה הקרובה שלהם לא השיגה יותר מהם. וזו הסיבה שאנחנו נהפכים להיות האנשים שאנחנו מסתובבים איתם. זאת אומרת, הדרך היחידה של אותה אישה לשנות את החיים שלה, זה לקבל מידע והשראה מאנשים או נשים שנמצאות במקום טוב יותר ממנה.
נכון.
ובגלל זה מה שאנחנו עושים ברשתות הוא מאוד חשוב, כי לאנשים אין השראה היום. ולפעמים כשאנחנו מייצרים תוכן, זה נראה שהרשת מוצפת, זה לא נכון. יש אחוז מאוד קטן שמייצר תכנים. רוב האנשים הם קונסיומרס, רוב האנשים הם צורכי תוכן, הם קונים, הם גוללים, הם לא מייצרים את התוכן והם לא מוכרים את המוצרים. וזה אגב הערת צד לכל מי שרוצה להרוויח כסף, תוודאו שאתם בצד הנכון של המפה הכלכלית. כי יש 99% מהאנשים ש... 100%, סליחה, 100% מבני התמותה צורכים תוכן וקונים מוצרים, גם את וגם אני. ויש לך 1% שמייצר את התוכן ומייצר את המוצרים. אז אתם רק צריכים להיות בצד הזה. שזה כאילו קל להגיד, אבל מאוד קשה לבצע, כי זה אומר לנטוש את כל מה שלימדו אתכם, כל החיים עליך מרוויחים כסף. כי אם תשאלי עכשיו את סתם, את אחת העוקבות שלך, עוקבת רגילה ממעמד הביניים, והבת שלה תשאל אותה, אמא, איך מרוויחים כסף? מה היא תגיד?
הולכים ללימודים, עושים תואר, מדברגים בעבודה.
אבל איך מרוויחים כסף? כי תואר זה לא כסף.
עובדים, עבודה קשה. עובדים, הולכים משמונה עד חמש.
צריך למצוא עבודה.
כן, למצוא עבודה.
למצוא עבודה, זאת אומרת, ישר, זהו, הבנתי, אני צריכה למצוא עבודה, שזה דרך להגיד, לכי לעבוד אצל מישהו.
נכון, בוס.
אבל ילדים, להורים עשירים, אם ישאלו אותו, את האבא או את האמא, איך מרוויחים כסף? וואלה, תשובות שונות מאוד. צריך לייצר מקומות עבודה, צריך להביא ערך, כאילו, אין פה לך תמצא עבודה.
נכון.
אבל עדיין אנשים לא הבינו את הקטע. אני מוצא את זה, ראיתי איזה סרטון טיק טוק של, זה באנגלית, ראיתי סרטון טיק טוק של מישהי מארצות הברית, שהיא מסתובבת באזור של בתים מאוד יוקרתיים, והיא מצלמת את הבתים, והיא אומרת, מה זה הבית המטורף הזה? במה אתם עובדים? באיזה עבודה אתם עובדים? כל האנשים שגרים כאן, איזה עבודה יש לכם? כמה שעות אתם עובדים? כמה משמרות אתם עושים בחודש? עכשיו, למה זה מגוחך? כי בעולם שלה, כי אישה מבוגרת, הדרך היחידה להרוויח כסף זה למצוא עבודה ושישלמו לך משכורת. עכשיו, תהיה בטוחה שהאנשים שמבעלים של הווילה הזאת, יש להם חברה ועובדים שעובדים אצלהם, אבל היא, אישה מבוגרת, סרטון אמיתי, לא הבינה את הקטע, לא נפל לאסימון, כן. שאושר כזה לא מושג על ידי למצוא עבודה, אלא על ידי לייצר מקומות עבודה. ויש פה חינוך לקוי מגיל ילדות שמגיע מאב לבנו.
נכון.
כי אותו ילד שואל את האבא או את האמא, איך מרוויחים כסף? לך תמצא עבודה. זהו, ככה מרוויחים כסף. ועכשיו, כשאנחנו אומרים לו, בשנות ה-20 וה-30, רגע, זה לא נכון. כאילו, זה נכון אם אתה רוצה להרוויח 8,000 שקלים בחודש, זה בערך השכר החציוני במדינת ישראל, אבל אם אתה רוצה להגיע למימדים שאתה רוצה, זה לא מגיע מזה, זה לא מגיע מזה, אז אתה כאילו חייב לשנות, כאילו, אתה צריך להתחיל מ-0 בגיל 20, אתה צריך להתחיל מ-0 בגיל 30, וזה מאוד קשה להתחיל מ-0 בגיל 40, ומגיל 50 אל תנסו. ואני בן אדם אופטימי. אני בן אדם אופטימי. המוח שלך כבר
המוח
הוא לא זז יותר, כאילו הוא לא פלסטי, זה יותר מנוירופלסטיקה. הם לא הצליחו לקבל אמונות חדשות. הפחדים שלהם חזקים מדי.
וואו, מטורף. אתה רואה יתרונות אצל נשים במועדון היזמים על פני גברים?
זה, אני לא רואה, יש לנו יזמיות מטורפות.
אין איזה כוח על כאילו לנשים על פני גברים?
וואו. נשים טובות במשהו, נשים יותר טובות ביצירת תוכן.
וואו, אוקיי.
כן, כי הן יודעות להביא יותר רגש.
יצירת תוכן זה שיווק.
יצירת תוכן זה שיווק, כן.
אז נשים יותר טובות בשיווק, זה מה שאתה רוצה להגיד.
אני חושב שלנשים יש יתרון בשיווק, מדהים. כי נשים יותר חושפות את הרגשות שלהן, ורגש זה מה שמניע אנשים לפעולה. גם, יש עוד דברים שמניעים לפעולה, ולגברים יותר קשה לחשוף את הרגש שלהם, בגלל איך גבר צריך להתנהל. אז אני חושב שזה יתרון מאוד בולט, בין גבר לאישה ברשתות החברתיות ש...
כן, שזה מדהים, כי זה יתרון מאוד גדול. בסוף שיווק זה מביא את הלקוחות. אני יכולה להגיד לך לגבי תקרות זכוכית, אני עדיין מרגישה שאם אני רוצה להגיע לרמות של מיליונים בחודש, 5-6 מיליון, אני צריכה איזה זרוע גברית בעסק. זאת אומרת, מרגיש לי שאני כאישה, אני לפעמים יורה לעצמי ברגל.
למה? מה את עושה? שאת יורה לעצמך ברגל?
אני לא נכנסת לתדר גברי. אני לא אעבוד יותר ממה שכאילו סבבה לי, אני לא בלחץ, אני לא רודפת, אני לא... אתה מבין?
כן.
אין לי את המשמע...
אבל אני אגיד לך מה העניין, כל המאזינים שלנו כרגע עשו צ'ק אאוט, שאמרת שקשה לך להגיע ל-5-6 מיליון, ממש יוצא להם הלב.
אוי, אני מתנצלת, חברים, זה כל אחד ואיפה שהוא נמצא, זה...
כן, אבל...
אבל יש את היצר היזמי, הרי הבפנים הזה שמעורר אותך ורוצה יותר, גם לך מן הסתם יש את זה, נכון? אתה רוצה יותר, אתה... זה משהו שנמצא בך, אתה לא תמיד מוכן לשלם את המחיר שלה יותר.
זה נכון. כן. ואגב, אני חושב שנשים צריכות ליווי עסקי יותר מגברים, דרך
וואו,
אגב.
וואו, מדהים. זה נקודה.
אני חושב שזה, אף פעם לא דיברתי על זה, אבל אני וואו. יודע שנשים צריכות יותר תמיכה. יותר תמיכה זה המילה.
אוקיי, מדהים.
כשיש לך מישהו שאתה יכול לדבר איתו ולהתקשר אליו ולהיפגש איתו, אז יש לך את הדבר הזה, כי גברים קצת יותר נוטים להסתגר ולהתבודד.
וואו.
גברים יותר אוהבים את הלבד ואת השקט שלהם.
תקשיב, אתה אומר את זה, וזה מטורף. אני תמיד הייתי בליוויים עסקיים, תמיד, כן. קורסים, זה. וברמה שכאילו, אנשים אומרים לי, וואי, אתה היית אצל כולם, ואני כן. כזה, למה לא?
כן, כן. כי שוב, לגברים יש נטייה קצת יותר להיות לבד ולהתבודד ולהסתגר ותעזבו אותי בשקט. לא בטוח שזה נכון, אבל הם יותר מנסים להיות אנשי סולו, ונשים יותר מחפשות את את הביחדנס הזה. אז אני חושב שדווקא נשים יותר צריכות את הליווי, גם בגלל ששוב, נקודת הפתיחה היא מאתגרת יותר. ותכונות האופי הן מאתגרות יותר לאישה מאשר לגבר. זאת אומרת, אם היינו עושים פה תחרות ריצה בין גבר לאישה, והיינו צריכים להמליץ לאחד מהם לקחת מאמן, אז שהאישה תיקח מאמן, כי לגבר באופן טבעי יש כוח גדול יותר. אז אני חושב שזה ככה גם בעולם העסקי.
וואי, מדהים, מדהים. אז אם אנחנו ככה נסכם, לפי מה שאני מבינה, נשים יכולות להצליח בעולם העסקים.
בוודאי.
אני לא מיוחדת.
לא, את מיוחדת.
למה?
כי את עם עסק של 7 ספרות, והיית בקרישים, וכתבת כמה ספרים, וכאילו, את מתבלטת לטובה, ו...
זה קטע, אני לא מרגישה מיוחדת. זה קטע שאתה אומר לי את זה.
מסכנה, כולה, נפתח לך הדסטארט שתרגיש איתו. מימון המונים, שתלכי לטיפול.
לא, אולי כי באמת אני פחות באנרגיה כזו שדוחפת. אני באמת באנרגיה רגועה.
את לא דוגמה, זה העניין, לא צריך לדבר עלינו. אם כבר צריך לדבר עלינו בתחילת הדרך.
אבל אני דווקא כן מרגישה שאני דוגמה. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי צריכה לתת עצות למישהי שהיא בתחילת הדרך שלה, אני לא יודעת אם הייתי נותנת את העצות של הדברים שאני עשיתי בתחילת הדרך.
נכון, כי גם עשית טעויות, אז את יכולה לחסוך לה, זה העיקרון של מורה דרך.
כאילו, לא הייתי רוצה שהיא תוותר על עצמה ותשחק את עצמה, הייתי רוצה שהיא תישאר באנרגיה של יצירה.
כן, אבל אם את לא עשית, אבל זה חשוב. את ויתרת על עצמך ושחקת את עצמך, והגעת לאיפה שאת. אז כאילו, אם הייתי מחזיר אותך אחורה בזמן, ואת אומרת למזל, תורידי הילוך, לא היית יושבת כאן היום.
לא בטוחה, אני אגיד לך למה. כי אני הגעתי לנקודה שכבר כאילו, זה היה או לסגור את העסק, או רגע שנייה לחפש איך, באיזה דרך כן. והיו לי חברות שבנקודה הזו סגרו את העסק. זאת אומרת, הם הגיעו למצב שכאילו...
נכון.
וכשאני מצאתי את הדרך שהיא נכונה לי ומחוברת אליי, אז התחלתי באמת, מבחינתי שם התחילה ההצלחה האמיתית שלי.
טוב, אני לא יודע מה זה אומר הדרך שנכונה לך ומחוברת אלייך, אבל זה אומר שזה רק מחזק את זה של עדיף שתיקחו עזרה מהאנשים שהצליחו, כי הם יוכלו להסביר לכם מה האתגרים שעוד תגיעו. כי כל עסק בשנה הראשונה חווה איזשהו משבר שהוא רוצה לפרוש.
כן.
וזה יקרה לכל מי שמקשיב לנו, או שיש לו כבר עסק, או שהוא עבר את זה, הוא יודע שאיפשהו בשנה הראשונה הוא רצה לנטוש את הדבר הזה, והרבה אגב עושים את זה, וזו הסיבה שהם יוצאים מהמשחק. ואז הם מסכמים את זה להקים עסק זה קשה. שזה לא המשפט המדויק.
נכון.
זה המשפט המדויק, זה היה קשה לי להקים עסק.
נכון.
כי אם להקים עסק זה קשה, אז אנשים הצליחו, נכון? אוקיי, אז זה לא קשור לעסק, קשור אליך. יופי, אז היה קשה לך להקים עסק, וכשיש לך מישהו שלא נותן לך לפרוש, זה יגדיל את הסיכוי שלא תפרוש. כי זה התפקיד שלו. כי כשיש לך מאמן כושר שמחכה לך לאימון, ושילמת לו, אתה לא רוצה להחזב אותו, והוא אומר לך, יאללה, מורידים במשקל, אתה עושה זה, מה זה? אני עושה זה בשבילו. מה זה משנה? אתה מסיק את התוצאה, ואתה בונה אופי והרגלים, ואתה מתאהב בתהליך תוך כדי, אז... כאילו זה עובד, העניין הזה, אבל אנשים עדיין מנסים לעשות את זה לבד, ובעיניי זה אחת הטעויות הכי גדולות של אנשים שמנסים להשיג משהו כל כך גדול, כמו להקים עסק. וזה אחד הדבר להקים עסק.
אני חושבת שכאילו אצלי, דרך אגב, הקושי היה, זה הנושא הכלכלי, שלא באמת ידעתי להתנהל כלכלית. זאת אומרת, עשיתי המון המון כסף, לא ידעתי לנהל אותו, הייתי ממוקד בשיווק ומחירות. ואני חושבת שרק אחרי שהתחלתי לאבד את הכסף, פתאום הבנתי שלא הבנתי בכסף. ואולי זה גם משהו שהוא שונה בין גברים לנשים, שנשים פחות מבינות בכסף, פחות יודעות להתנהל עם כסף. לא היה לי ברור שרגע, אני צריכה לשלם מיסים, אני צריכה, יש לי הוצאות, יכול להיות חודש יותר טוב, חודש פחות טוב. זאת אומרת, הכל היה כזה ורוד, והגלגל ימשיך, והכל ימשיך אותו דבר.
לא, גם גברים לא יודעים את זה. גם גברים שנכנסים לעולם העסקים הם קלולס.
זה משהו שכן הייתי רוצה שאנשים ילמדו, כאילו איך להתנהל כספית, כלכלית. כי ברוב הייעוצים העסקיים זה שיווק ומחירות. לא מדברים איתך על כסף, על איך להתנהל נכון. כאילו, קודם...
תלוי איפה, תלוי כמה זה מקיף, אבל שיווק ומחירות זה המנוע של העסק. כאילו, קודם תרוויח, איך זה שיהיה לך על מה לא לשלם מס. כאילו, בואי נגיע לשם בשלבים.
כן, טוב, כאילו... כנראה שהכל קרה את זה כך מהר, שלא הצלחתי בכלל להבין מה קורה, אז כאילו, זה... יש מצב שזה... אז מה אתה אומר לנשים, מתן, לסיכום?
מה לסיכום? אמרת שלקחת החדר הזה לשעתיים, לא?
אז אתה רוצה לדבר על עוד דברים? יאללה, בוא, שוט.
תשמעו לנו בתגובות על מה אתם רוצים שנדבר.
אני כאילו, היה לי מאוד חשוב שאנשים יקבלו השראה, להבין שהן לא חייבות להיות שכירות, ואפילו עסק קטן חמוד יכול להיות אחלה דבר בחיים שלהם מאשר להיות שכירה. ושאפשר לעשות את זה, יש שם רשתות חברתיות, ואפשר להתפרסם יחסית מהר, ויש כל מיני כלים אוטומטיים שאפשר להשתמש בהם. זאת אומרת, זה לא מה שהיה פעם, זה לא כזה מסובך להקים עסק, ולוקחים הדרכה, לוקחים ליווי, ואפשר, זאת אומרת,
אני אגיד לך
מה... דיברנו פה על מיליונים, על מאות אלפי שקלים, בואי תקימי עסק של 20,000 בחודש. לא כזה סיפור.
אני אגיד לך מה קרה בשנים האחרונות. חסם הכניסה לעולם העסקים ירד בצורה משמעותית. כי פעם, אם היית רוצה לשווק את העסק שלך, היית צריך להיות בחדשות, או לעשות שלט חוצות, וזה מאות אלפי שקלים בגבוה. היום כל אידיוט יכול לקחת מיקרופון ולהגיד את דעתו ברשתות החברתיות, אז הפרסום נהיה מאוד נגיש, אבל אם זה נהיה מאוד נגיש לך, זה נהיה מאוד נגיש לכולם. מה שאומר שעכשיו זה לא רק אם אתה עושה, אתה גם צריך להיות טוב. כשהיית בהתחלה, היית צריך להיות קיים, כי אין הרבה מתחרים. למשל, סתם, האינסטגרם עכשיו רווי, אבל היוטיוב, זה עוד די פתוח, אין יותר מדי יוצרי תוכן טובים ביוטיוב, ולכן מי שיכנס לכאן, יהיה לו יותר קל להטביע את הדריסת רגל שלו.
אבל גם אנחנו מדברים על יוטיוב, אינסטגרם, בוא נדבר על, סתם ניקח מישהי, היא גרה באיזו שכונה, והיא עכשיו מאמנת כושר לצורך הדוגמה, והיא מתחילה לספר לה הקהילה שהיא גרה בה, שהיא מאמנת כושר ועושה אימונים אישיים ב- לא יודע, 150 שקלים, והיא מתחילה לאסוף לקוחות. מהר מאוד היא תמלא את היומן שלה, אם היא מאמנת טובה. זאת אומרת, לא בהכרח חייב ללכת ישר לרשתות, יש כל כך הרבה שיטות שיווק.
כן, רק צריכה להתגבר על המבוכה שבלפנות לאנשים ולהגיד שהיא מאמנת כושר.
וגם לעלות סרטון צריך להתגבר על מבוכה. זאת אומרת, זה על אותו עיקרון.
בגלל זה, זה יש לי משפט שאני תמיד אומר ליזמים במועדון, שכסף מרוויחים על ידי אומץ.
נכון.
והעולם עובד ככה, אנשים פחות אמיצים עובדים בעבור אנשים אמיצים. ככה העולם הזה עובד. אנשים אמיצים הקימו עסק, ואנשים פחות אמיצים עובדים עבורם. האנשים האמיצים עושים את הכסף, זה לא קשור לציונים שלך בבית הספר, זה קשור לאופי שלך. והאנשים שחשבו שתואר ולימודים ולהקשיב להורים שלהם, זה הדבר הנכון, עובדים בשביל התלמידים הגרועים, שפשוט היה להם יותר אומץ וביטחון עצמי, והם הקימו את הפאקינג עסק הזה. הם משלמים לך משכורת, והם לוקחים פי 10, 20, 30, מספרים אמיתיים, אליהם הביתה. ככה העולם הזה היה, אבל אני לא בטוח שהוא יהיה, כי יש לנו איזו מהפכה קטנה שנקראת בינה מלאכותית שמתקרבת, ששווה לדבר עליה.
אוקיי, יאללה, רוצה לדבר על זה. אבל רגע לפני, בסוף, אם אתה טוב במה שאתה עושה, וזה עסק שהוא לא עכשיו, לא יודעת מה, למכור משהו בתוך סופר, עסק שנותן שירות, אתה תתפוצץ די מהר. זאת אומרת, מספיק שלך את כמה לקוחות הראשונים שאתה תהיה איתם טוב, הם ימליצו עליך, ומשהו שהמקרה, האנרגיה תזרום.
את ואני יודעים כמה שזה פשוט, כשהגלגל מתחיל להתגלגל, אבל הם לא עושים את הצעד הראשון.
נכון, אבל בא לי שהם יצאו כאילו, שהם יגידו לעצמן, וואלה, יש לי תחביב, לא יודעת, אני אוהבת לחינוגות, אני אוהבת לאמן, אני אוהבת ל-whatever, אני יכולה להתפרנס מזה. שוב, לא, אני לא מדברת על מאות אלפי שקלים, 20, 30 אלף בחודש.
זה גם המון לקהל שלנו. תני לו להשוות את העבודה שלו כשכיר, כעצמאי, זה כאילו מטורף. תתחילי בזה. אני מכיר את האבטר הזה טוב, אני שנים עובד איתו.
נכון, זה אפשרי.
אני עובד איתו שנים, וזה יושב על ביטחון עצמי. זה יושב על זה שאנשים לא מאמינים בעצמם. אז יש שיר ליובל המבולבל, אני מאמין בעצמי, האמת בתוכי, וואלה, צודק הבחור. לאנשים כאילו, וזה מה שאני אומר, לאנשים כבר אין דמויות שנותנות להם השראה כשהם מבוגרים. כי כשהיינו קטנים האמינו בנו, אבל כשאתה מבוגר, מי מאמין בך? כי ההורים שלך, אם תגיד להם שאתה רוצה להקים עסק, יצחקו. והחברים שלך יגידו שאתה חי בסרט ומביך שאתה מעלה סרטונים. אז כאילו אין לך דמויות מבוגרות ממך, סמכותיות ממך, עם תוצאות טובות משלך, כאילו יש, אבל קצת שאתה יכול באמת ללכת אליהם ולקבל מהם השראה או עזרה. ואגב, זה לא עולה כסף, כי אנחנו מפיצים תכנים בחינם בכל מקום, ואגב, יש היום צ'אט GPT, אז כל מי שאומר לי, אני לא יודע מה לעשות, בוא נה, אחי, הבעיה שלך היא בהבנה של העולם שאתה חי בו.
נכון. אתה צריך להאמין בעצמך, בסופו של דבר.
כן.
אם אתה לא תאמין בעצמך, לא משנה, כאילו, זה הכל הכוח הפנימי שלך להאמין בעצמך.
ועוד מילה באמת על בינה מלאכותית, ברגע שיש לנו עכשיו את היכולת לצ'וטט עם בינה מלאכותית, שספק יום אחד תהיה שליטה בלעדית של כולנו, בכמה שנים האלה שיש לנו את ההזדמנות, אם אתה אומר, אני לא יודע מה לעשות, אתה ישן בעמידה. זאת אומרת, אנשים אומרים לי, אוקיי, מתן, יש לך, השקעת בממדים לריבועים, יש לך עסק לירידה במשקל, אז כבר לא צריך אותך. ואני שואל, למה? כי הצ'אט יכול לכתוב לי תפריט. אז בעצם אתה טוען שהסיבה שהאנשים הם שמנים, זה כי הם לא יודעים מה לאכול.
ממש לא.
כאילו, ואז אומר לי, רגע, מה? כאילו, אתה בעצם אומר שעכשיו כל בן אדם שמן, שאגב, בארצות הברית זה באזור ה-70% השמנה.
מטורף.
וזה יגיע לישראל, כי ארצות הברית מקדימה את ישראל תמיד באיזה 5 שנים. וגם בישראל זה 60. כאילו זה גם מאוד גבוה. וכאילו אתה טוען שכל בן אדם שמן, עד היום היה שמן, כי הוא אמר, בוא, אני לא יודע מה לאכול. חשבתי שאוכלים פיצה. הוא לא הבין שלאכול סלט ולצאת להליכה. הוא לא הבין. אוקיי, נכון. אז מה היה חסר לו? לעשות.
נכון.
איך גורמים במישהו שלא רוצה לעשות או לא רגיל לעשות? מישהו חיצוני שבא אליו, תופס אותו באוזן, אומר, יוצאים לריצה, לא אוכלים את זה, אני מודד לך את הבטן, בוא נראה כמה אתה מוריד בשבוע, תשלם כסף כי הכיף בלשלם כסף גורם לך לצאת לפעולה, כי אתה אומר, טוב, שילמתי כסף, אז כאילו, אני יוצא אידיוט, כאילו, זה מה שאנשים צריכים. אז מצד אחד, זה שלאנשים יש מידע, זה אחלה, אין קשר בין הצלחה לבין מידע. וזה עוד משהו שהציבור לא מוכן לשמוע, שידע הוא לא כוח, וזה הסיבה שתארים הם בירידה, ואנשים פשוט הולכים פחות לאקדמיה, ורואים את זה, נתונים, סטטיסטיקות, רואים את זה, אנשים הולכים פחות לאקדמיה, כי אנשים מתעוררים מהשקר הזה. ואם אתה יודע מה אתה צריך לעשות, זה לא אומר שתשיג את זה, כי נשאר רק משהו קטן, מינורי שנקרא ליישם, שנקרא לעשות ולא לפרוש בדרך. כי אם אמרנו שכדי להצליח צריך משמעת עצמית, שזה היכולת שלך לעשות את מה שצריך לעשות גם כשלא בא לך, הצד השני שלו נקרא חוסן מנטלי. וחוסן מנטלי זה היכולת שלך להמשיך גם כשאתה רוצה לפרוש.
נכון.
ושם אנשים נופלים בירידה במשקל, בעולם העסקים, ובכל דבר שהוא באמת משמעותי בחיים. הם פורשים מוקדם מדי, ואז הם אומרים, קשה, מאשימים את החוץ ולא את הבן אדם.
יש פסוק ממש יפה בפרקי אבות שאומר, שאדם שחוכמתו מרובה ממעשיו, חוכמתו אינה מתקיימת.
אני אומר את זה כל בוקר.
כן? יפה. לא, אבל תקשיב, זה פסוק מהמם, למה? כי כאילו, אתה יודע, אנשים מתפארים בידע שלהם, אבל אם אתם לא עושים עם זה משהו, אז אתם לא יודעים.
נכון, פעם זה היה מרשים שיהיה לך תואר שני. היום אתה אידיוט אם אתה עושה תואר שני. וזה הסיבה שאני אומר, המציאות משתנה מהר מדי, והמוח שלנו לא עומד בקצב.
כן.
כי אנשים אומרים, מה אמרת, ידע זה לא כוח, אבל יש לי דוקטורט. ו?
ו?
כמה אתה מרוויח בחודש? זה לא קשור. כאילו, זה השיח שיש היום. וזה הבעיה ש... כאילו, יש פה איזה מין, יש איזה פס ייצור שהוא מתחיל בבית הספר, צבא, ואז אקדמיה, ואז להיות שכיר, תגיע לגיל פרישה, ויהיה לך את הכסף. כאילו, כדי להגיע לסוף המשחק, אתה צריך לחיות 60 שנה. אבל המשחק הזה כבר נקטע אצל האנשים שמתחילים להיות מפוטרים, והוא מתחיל להיקטע מהסוף, כי כבר מפטרים אותך שאתה בשנות ה-40. עכשיו, בן אדם שהוא מפוטר בשנות ה-40, מה הוא יעשה? עזוב, עזבי. בן אדם שמפוטר בשנות ה-50, מה הוא עושה? הוא גמור. הוא לא הולך להקים עסק. אין עם מי לדבר. הוא ינסה לעבוד בעבודה נמוכה, ולא יעסיקו אותו, כי למה?
נכון.
או שלא ישלמו לו מספיק. ואז כאילו... גם באקדמיה אנשים מתחילים לעשות צ'ק-אוט, ואגב, הסטטיסטיקות זה ש-70% מהאנשים שעושים תואר לא עוסקים במה שהם עשו.
שזה מטורף
לגמרי. ובכלל עוד מעט גם בינה מלאכותית תחליף פה את רוב השכירים. אנחנו רואים את זה, יש פה פיתורים עכשיו לסכירים שהיו נחשבים פעם בכירים, כמו מתכנתים ומהנדסים. פעם זה היה מגניב להיות הדבר הזה. היום שמישהו אומר לי אני מתכנת, אני אומר, איזה מסכן.
יאו, מטורף. אתה מדבר הרבה על לקחת בן אדם ולעזור לו. נשמע שזה שלשם העולם הולך. לעזור לאנשים.
כן, המקצועות הכי טובים, מי שרוצה, מי שהדלקנו אותו על להקים עסק, הנה התחומים שאתם רוצים להיכנס אליהם. אתם צריכים להבין איך העתיד עומד לראות, והוא לא הולך לראות טוב. הוא הולך לראות במצב שבו רוב האנשים יהיו מחוסרי עבודה, כי רובוטים או דמויי אדם או פשוט בינה מלאכותית תחליף את רוב התפקידים, ובעלי עסקים יעדיפו להעסיק מכונות מאשר אנשים. הם נוטים לקטר פחות, ולעשות דברים בזול או במנוי של 20 שקלים. וברגע שרוב האנשים יהיו בבית, אז אנשים ירצו להקים עסק, כי הם היו צריכים כסף. למרות שההנחה שלי זה שהמדינה תהיה מחויבת להביא כסף לאזרחים, כדי שיוכלו להתקיים. קצת כמו בקורונה, שנתנו מענקים לאנשים, אבל לא 700 שקלים כמו שהיה, זה לשכר שאנשים יוכלו להתקיים, כי אחוז האבטלה, מדברים שאחוז האבטלה יהיה על 50. וזה עוד רגוע בעיניי.
אבל אחוז אבטלה זה יותר השמנה, יותר דיכאון.
בוודאי, בוודאי, יופי.
כך הרבה דברים קשים.
הנה המקצועות העתידים. הנה המקצועות העתידים.
השמנה, דיכאון, בריאות.
השמנה, דיכאון, בדידות, מחסור בכסף, זוגיות שלא קיימת, פחד חברתי, ריחוק חברתי. זאת אומרת, כל העולם הזה, מי שיבין, שנייה ייכנס שנייה למציאות, זה לא מציאות. מי שיכנס שנייה לעתיד ויבין איך המציאות נראית בעתיד, בעוד 10 שנים היום, 15 שנים היום, וידמיין באיזה עולם אנחנו חיים, זה עולם די כאוטי. ועדיין אנשים יעשו כסף, מי שיהיה בצד הנכון של המפה, שזה מי שמייצר, אבל גם הוא יהיה במקצוע שא', בינה מלאכותית לא תחליף אותו, שתיים יהיה בביקוש ובעלייה. למשל, השמנה תהיה בעלייה.
נכון.
וזה שאתה יודע לקבל תפריט או תוכנית אימונים, לא אומר שתיישם. אז כאילו זה לא פותר את זה. אני צריך מישהו שיגרום לי לעשות שכיבות צמיחה.
שתן לך אנרגיות.
אז יהיה עלייה בתחום הזה. דינמיקה בין גבר לאישה. יש איזשהו נתון שאומר שבעשור הקרוב, רוב האנשים מעל גיל 30 ו-40 הולכות להיות רווקות. אחת הסיבות לזה זה כי נשים הולכות יותר מדי לקריירה, ואז כשאישה מרוויחה יותר, היא לא מוצאת גבר, ואז היא אומרת, אני אמצא מישהו בסטנדרטים שלי, רק שהיא שכחה שבזמן הזה היא מזדקנת ונראית פחות טוב, והגברים עם הכסף מעדיפים את הצעירות. סליחה אם זה מהיר מדי וזה קשה מדי, אבל זאת האמת. ועוד דברים אז יהיה פה בעיה בין גברים ונשים שלא מוצאים זוגיות, ומי שיצליח לשדך על זה, כתרף יהיה פה רובוטים שנראים כמו גבר ואישה.
יאו, אבל זה לא היה את הדבר. אפשר.
לא יודע, אבל אני חושב שאם מעורב בזה כסף, ואני עכשיו בעלים של חברה...
מה, אתה יכול לצאת עם רובוט?
מה שיעניין, כמה גס אני יכול להיות בפרק שלך?
לא, בעדינות, מתן,
אוקיי, סבבה, אוקיי, סבבה. לא, שאלתי, אני בדרך כלל לא שואל.
בעדינות איתי גם.
בסדר, סליחה.
כל טוב, כל טוב.
לא, המצב יהיה לא טוב בדינמיקה בין גבר לאישה, וכסף יהיה בבעיה כי אנשים יפוטרו, אז מי שיעזור לאנשים להרוויח כסף יהיה במקום טוב, מי שיעזור עם זוגיות, מי שיעזור עם בדידות, מי שיוציא אנשים החוצה לפארק ולשבת במעגל ולדבר, כמו פעם, יעשה כסף, זה מגוחר, זה כמו חוג.
אבל אתה יודע, זה נשמע מוזר, אני רואה את זה משהו טוב, זה פשוט יגרום לאנשים להוציא מעצמם את האור שלהם.
לא, זה לא יהיה טוב.
למה?
זה כמו בסרטים.
אבל תחשוב, כל המקצועות האלה שהולכים להתבטל, מקצועות משעממים, לא מעניין, לא,
כן, אבל
לא
צריכים כסף, הם צריכים תעסוקה. אנשים צריכים עבודה לא רק בשביל כסף, הם צריכים עבודה כדי, מה אתה עושה להזזל במהלך היום? כי אם לא, הוא יושב בבית.
אז הוא יצא החוצה ויעשה מעגל השיח.
לא, זה לא יעשה. הוא יושב בבית, בשלב הזה כבר לא יהיה נטפליקס, יהיה, אתה כותב לעצמך איזה סדרה אתה רוצה לראות. צור לי סדרה על מישהי שככה וככה, סדרה. מג'נרת לך סדרה מדהימה.
לא, אתה לא חושב שזה יוצא מהאנשים? לא תהיה להם ברירה בעצם, להוציא מעצמם, זאת אומרת, כבר לא יהיה תירוצים בסיפורים, הם יצטרכו להמציא את עצמם, הם יצטרכו למצוא טעם לחיים.
לא, אנשים לא יעשו שדרוג לתוכנה שלהם במוח.
לא יהיה פחות סטרס ולחץ, אנחנו בדיניים, כל כך הרבה סטרס ולחץ, וכל כך הרבה מלחמות, וקוראים פה דברים, זה לא יוריד את ה... לא יהיה יותר רגוע?
לא, זה יהיה גרוע יותר. ואני בן אדם אופטימי, דרך אגב. אני בן אדם, אני בן אדם מאוד אופטימי.
כאילו מרגיש שזה סוג של גאולה, כל ה-AI הזה. שהוא יוריד מאיתנו את העבודה השחורה, ואנחנו נתעסק בליהנות מהחיים.
אבל ממה תרוויחי כסף?
מלעזור לאנשים.
אז כולם בעלי עסקים?
לא, אז כל אחד יצטרך למצוא איך לעזור.
מעולה. אז את מחזקת...
יהיה פה שינוי.
אז ממה אני אתפרנס רק? אני צריך להקים עסק.
כן.
מעולה, אז יש לנו שתי אפשרויות.
כן.
או שאני מחכה שיפטרו אותי, ואני אהיה מבוגר יותר וחלש יותר, ואז אני אקים עסק, או שאני עכשיו אקבל שכל, ואני אצטרף לחגיגה, כשהשוק עדיין רגוע,
כן.
ולא כולם נוערים לעולם העסקים. זאת אגב, זה מה שאני אומר לאנשים לעשות. הם פשוט, מה הבעיה איתי? אני מוכר את מועדון היזמים, אז כל דבר שאני אומר, הוא כאילו צבוע בטוב, הוא מרוויח מזה כסף. עכשיו, אני מבין את זה. אבל גם הציבור מתעורר, כאילו כבר לא צריך שמתן היסטורי
יגיד את זה. אני יכולה להגיד בתור אחת שלא מוכרת שום דבר עסקי, אני נטו עסק של בריאות, שההחלטה הכי טובה שעשיתי בגיל 24 זה לעזוב את משרד הביטחון, מקום עם מה שנקרא, איך אומרים, כלוב של זהב, והלכתי והקמתי עסק. לא ידעתי בדיוק מה אני הולכת לעשות, איך אני הולכת לעשות, לא הבנתי, אגב, את כל מה שאני מבינה היום, שיש לי חופש כלכלי, ושאני יכולת עם ילדים שלי כמה זמן שאני רוצה, ושאני מנהלת את הזמן שלי איך שאני רוצה, אבל כנראה שכאילו היה לי איזשהו קול פנימי שאמר, וואלה, אני יכולה להרוויח הרבה יותר בחוץ. כאילו היה לי איזה משהו כזה תובנה, ואני כל כך מברכת על זה, ואני קוראת לכל אנשים לעשות את זה. לא לפחד, כאילו בטח אם אתם צעירות ואין לכם מה להפסיד, מה יש להפסיד, למקום עבודה מסודר כזה, תמיד אפשר לחזור, אבל...
לא, היא לא תוכל לחזור, כי בינה מלאכותית תחליף אותה.
אוקיי, זה סבבה. אבל אני אומרת, כאילו, בגיל הזה לוותר על הגשמה, התפתחות, כסף, חופש, נראה לי גם מה זה משעמם.
כן, זה חיים משעממים לי.
תקשיב, אני הולכת סומכת לבנק, רואה את הפקידות, אני אומרת, איזה באסה להן. רואה את הקופאיות בסופר, איזה באסה. כאילו אני...
אגב, כל משתיארת מוחלפות.
וואו.
פקידות בבנק, קופאיות.
אז עכשיו אני מדברת על היום, היום, 2025.
כן.
מתבאסת בשבילן, כי אמרת, איזה באסה זה להיות בעבודה כזו שוחקת.
אז כאילו, בעצם את אומרת, אין מנוס לאישה להיכנס לעולם העסקים.
כן.
ממגוון סיבות. אחד, את לא, ברמה הורמונלית, עדיף שאת תשלטי בעצמך. שתיים, אם את רוצה את עם הילדים, תעשי את זה מהבית. שלוש, כנראה יפטרו אותך במילה מלהיות שכירה, אז תיכנסי עכשיו. זאת אומרת, כל הדרכים, ואנשים עדיין יקשיבו לפודקאסט הזה, זה הפער בינינו. אני מנוסה בזה שנים בלשכנע אנשים. הם יקשיבו לפודקאסט, הם יעשו לייק, תעשו לייק וסאבסקרייב. אבל הם יחזרו לרגיל שלהם. כאילו, לא משנה כמה משכנעים נהיה, וזה לא איזה פסיכולוגיה הפוכה שלו. אני אראה למתן הזה.
לא, אבל אני חושבת שהם לא מבינות כמה זה משנה חיים.
הם לא מבינים.
אי אפשר להבין, זה כאילו, זה לקום בבוקר ואין לי אף אחד על הראש. אני לא צריכה לתת דין וחשבון לאף אחד. אני יכולה, אשכרה, תקשיב, היה לי יום אחד שהבאתי את התינוק שלי, את יארי, למעון, ובאתי עם שקית חלב, שאהבתי לו חלב, הנקתי אותו. ואז איזו אמא מסתכלת עליי ואומרת לי, וואי, איזה כיף לך שאת מניקה. ואני ברוב תמימותי אומרת לה, גם את יכולה. אז היא אומרת לי, אני לא יכולה, אני מורה בבית ספר, אין לי הפסקות, אין לי מתי לשאוב, ויתרתי על זה.
אגב, מורים יישארו.
מורים יישארו. טוב, צריך מישהו שישמור על הילדים.
עד שנפקיד אותם על רובוטים, וזה אני אומר.
אבל גם כמורה היא משלמת מחירים. תקשיב, וזה הרגע שכאילו חזרתי הביתה ואמרתי, וואו, מה זה מאפשר לי העסק הזה? אפשר לי אשכרה להביא שקית חלב? כאילו לא התייחסתי, זה מרוב שאני רגילה. ואני ממש מבינה מיום ליום כמה זה להיות ברת מזל, שאתה פשוט אחראי על החיים שלך.
אני לא יודע אם זה מזל, כי לא נולדת להורים עשירים.
לא, ברת מזל זה כאילו, לא באמת, עבדתי בשביל זה. אבל כמה זה גדול, כמה זה, וואו, תודה. באמת תודה על זה, תודה.
נכון.
תודה ענקית.
ואגב, אם באמת נחזור לזה, שאם כולם ייכנסו לעולם העסקים בעתיד, אז יהיה תחרות מטורפת, ומי שיצליח זה רק מי שיהיה ממש טוב. אז גם אם מישהו ייכנס לי בעתיד לעולם העסקים, זה לא מבטיח שהוא יעשה כסף, כי עכשיו כולם יהיו בעלי עסקים. אז זאת אומרת, אתה צריך כבר עכשיו לבנות את הפרסונל ברנד שלך ברשתות החברתיות ולייצר תוכן.
אבל פה אני מדבר על עסק של עסק ענק.
לא, לא, עסק של 25,000 במחזור מחירות, שעושה לך 17,000 ברווח לפני מס, שיוצא לך 12,000 נטו אחרי מס. כדי לבנות את זה.
אני יש לי ראייה, בגלל שלא יודעת למה, אבל סתם למשל, אני לוקחת הרבה בייביסיטריות. יש לי קבוצה בוואטסאפ של 5 בייביסיטריות, שאני יודעת, לא משנה מה, תמיד יש מישהי. ואז אני כאילו אומרת לעצמי, איך אחת מהן לא מקימה עסק של בייביסיטריות בשכונה? כל הזמן אמאות שוכחות לי, מי הבייביסיטר שלך? את יכולה להמליץ? עכשיו אני לא ממליצה, כי אני לא רוצה שיקחו לי. אבל אמרתי, כאילו, איך אחת לא באה והקימה רשת של בייביסיטריות?
יש לי שתי תשובות לזה. אחת, את יזמית, אז את חושבת ככה. שתיים, עוד בנות חושבות את זה, שאתם לא עושות כלום.
כן. אוקיי. אבל, לא, למה אמרתי לך? כי כאילו אני חושבת שגם בתוך הקהילות שלנו אפשר לייצר הרבה כסף.
אפשר המון, אפשר הכל.
אופליין, אני לא מדברת על אונליין, אופליין.
העניין זה לגרום לאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, אשכרה לעשות משהו.
בדיוק, לעשות משהו, לא משנה מה. אם זה אופליין, אונליין, קומו ותעשו. תעשו משהו עם החיים שלכם.
אני כבר עייף פשוט.
אתה עייף?
אני עם השנים, אחד הדברים שאומרים לי זה, פעם היית יותר חיובי. וזה נכון, כי פשוט נחשפתי יותר למציאות ולאנשים, ואתה אומר...
אתה מרגיש אחריות מסוימת? נגיד אם עכשיו מישהו נרשם למועדון היזמים, אתה מרגיש שאתה אחראי להצלחה שלו?
אני אגיד לך מה העניין בעסקים של done with you. יש done for you ודone with you. עסקים של done with you זה למשל מישהו שרוצה להוריד במשקל. אז אני צריך שהוא לא יוכל ושהוא יתאמן, אני יכול לעודד אותו. עד שאני לא זה שיאכיל אותו ואני אישן איתו במיטה, האחריות יושבת אצל המבצע. אני יכול להנחות אותו. ואגב, זאת אחת הבעיות, כי אנשים הולכים למקומות שמלמדים אותם, ואז אם הם לא מצליחים, יש להם שתי אפשרויות, להגיד, אני לא הצלחתי, או המקום הזה היה לא טוב. ורוב האנשים עדיפים שלא לקחת אחריות.
נכון.
כי אז זה אומר עליהם משהו.
נכון.
והם רוצים לדעת שהם בסדר, פשוט הם היו במקום לא נכון. ואז הבעיה בלקחת אחריות מלאה על מישהו שצריך לעשות את העבודה בעצמו, זה משהו שהוא בעייתי.
אני מסכימה.
מה שכן אתה יכול לעשות, אתה יכול להבין את הפסיכולוגיה האנושית. ואתה יכול להבין ש... אנשים מעדיפים לא לאבד את מה שיש להם, ומאשר להשיג יותר ממשהו חדש. זאת אומרת, רוב הסחירים יעדיפו לא לוותר על העבודה שלהם, מאשר לוותר על העבודה שלהם, וללכת אחרי עסק של 100,000 בחודש. כי אנשים פועלים יותר מהפחד מלאבד. אז זה נגיד הבנה של פסיכולוגיה אנושית, שאומרת של, נגיד יש מישהו שהצלחתי לעזור לו להוריד במשקל, אז כנראה שיחב לו יותר להרוס את זה, ויהיה יותר קל לשמר אותו. אבל אני צריך קודם כל לעזור לו להגיע למשקל הזה. אז אני לא יכול באמת להתחייב שהבן אדם הזה יצליח, אבל אני יכול לשים אותו בתוך הסביבה הכי טובה ובמסגרת הכי טובה, כדי לתת לו את התנאים האלה. ושוב, מה שחסר לאנשים היום זה אורך רוח. כשאני אומר משמעת עצמית וחוסן מנטלי, אפשר להגיד אורך רוח. זה אומר, אם זה קשה, זה יהיה קשה. כאילו, אין שום בעיה עם זה שזה קשה. זה שזה קשה, זה הסיבה שאתה רוצה את זה, דרך אגב. כי הסיבה שאתה רוצה גוף חטוב, זה כי לרוב האנשים אין גוף חטוב. אם היינו חיים בספרטה של פעם, ולכולם היה קוביות בבטן, אז זה כבר הסטנדרט. אבל אתה רוצה קוביות בבטן, כי זה הופך אותך לסקסי יותר, נחשק יותר, מוצלח יותר מאנשים אחרים.
וטוב לך יותר עם הגוף שלך. ואם אתה שמן, אז קשה לך. זאת אומרת, גם להיות שמן זה קשה. להיות שמן זה לא קשה? אתה לא... יש לי חברה שירדה השנה 45 קילו, היא אמרת לי, מזל, הייתי ישנה בלילה עם קוצר נשימה. מפסיקה לנשום, אתה יודע, זה סכנת מוות. והיא אומרת, כאילו, בוקר אחד אני קמה ואני אומרת, די, זהו, אני עושה שינוי. כאילו, אני לא יכולה יותר. אז גם להיות שמן זה קשה. אז גם להיות רזה זה קשה. השאלה היא, מה משתלם יותר, להיות שמן או להיות רזה?
יש בטווח הקצר ויש בטווח הארוך, והמוח שלנו לא בנוי לתגמול.
לא, גם בטווח הקצר. להיות שמן בטווח הקצר זה משתלם?
זה כיף.
מה כיף בלהיות שמן?
אתה לא צריך להוריד במשקל. ואתה יכול לאכול מה שאתה רוצה.
אוקיי, אבל אתה סובל, אתה קוצר נשימה, כבד לך, אתה סוחב את בן אדם איתך.
זה העניין.
אתה קם בבוקר, אתה לא אנרגטי, אתה לא יוצר, אתה... וואו, אני עולה 3 קילו, אני מרגישה כאילו אני נחנקת.
זה העניין, כדי שיהיה לי קוצר נשימה בשינה, אני צריך להזניח את הגוף שלי המון זמן. ואז אתה מגיע לנקודה של, טוב, חלס זה חלס. אבל רוב האנשים נמצאים איפשהו באמצע. הם גם לא חיים ברחוב, הם חיים במינוס, והם לוקחים הלוואה כדי לחסות על המינוס.
תקשיב, גם כאן אני חייבת להגיד לך משהו, בתוך עד שירדה 20 קילו, שאני כל כך יודעת מה זה להיות עם העוד 20 קילו, שאולי זה לא הרבה ביחס לאנשים שמנים, שמנים, שאני כל כך כיף לי איך שאני כאילו בכלילות שלי, באנרגיות, וכשאני קם בבוקר ובא לי כזה, אני כלילה, זה כיף, אני לא יכולה לדמיין את עצמי שמנה, אני לא יכולה, כאילו, אני לא תתפוס אותי בחיים מגזימה באוכל, כי אני כבר לא יכולה להיות שם, אני לא יכולה להיות שם נפשית,
נכון,
רגשית.
נכון, כי שינית תקליט.
כן.
פעם זה לא היה תקליט
שלך. לא, כי כיף לי, כיף לי, כיף לי.
כן, אבל זה הסיבה שנגיד ניתוח בריאטרי בדרך כלל לא עובד למשך זמן. כי אתה יכול לקצר לבן אדם את הקיבה, אבל עד שלא תשנה לו את הרגלים ואת המוח ואת התפיסה העצמית שלו, בן אדם יישאר שמן והוא יחזיר את עצמו אחורה. ואנחנו יודעים שרוב האנשים שעושים ניתוח בריאטרי, תוך 5 שנים, חוזרים למשקל שלהם, לפעמים אף יותר, והם הולכים לניתוח קיצוני הרבה יותר.
מטורף, מטורף.
כי זה כמו לתת למישהו, זה כמו לתת למישהו בלי כסף, שחייה בלוטו. אנחנו יודעים מה קורה לכסף.
הוא לא מאבד את הכסף.
בדיוק, כי הוא לא שינה את מה שקורה פה.
אבל המשפט הזה, כיף לי להיות שמן, או אני אוהבת את עצמי שמנה, ראיתי את הסרטון של מישהי, באמת, כאילו, כואב לי לראות את הסרטונים האלה אמיתי, כי אני יודעת שזה שקר.
כן, זה נקרא חיזוק הבחירה. כאילו, אני צריך להסביר לעצמי למה אני לא טועה.
כן. כן, ואז איך אתה לא
להפוך זה לגיטימי.
אתה לא תשתנה.
אתה הופך את זה ללגיטימי.
אבל קח את הבן אדם הזה, תכניס אותו למכונה, תהפוך אותו להיות רזה, תן לו להיות שבוע רזה. הוא לא מתחלף עם אף שמן. אני מבטיחה לך, הוא לא מתחלף, הוא נשאר, רוצה להיות רזה.
הפער זה שאין מכונה, אתה צריך לסתום את הפה כמה חודשים ולהתאמן.
זה לגמרי.
זה יקרה לשלם את המחיר.
זה לשלם את המחיר, אבל שוב, אני חושבת שזה גם עניין של מה אני מספרת לעצמי. כי אוקיי, אני אשלם עכשיו מחיר של אני צריכה לסגור את הפה, צריכה לאכול יותר מסודר, בלה בלה בלה. או שאני אשלם את המחיר של אני לא אצליח לעלות במעלית, אני לא אצליח לשחק עם הילדים. בשני המקרים אתה משלם מחיר, אז מה עדיף? כאילו, איפה הפוקוס? גם בעבודה קשה, בלהיות שכיר אתה משלם מחיר, לא יעזור. אתה שוחק את המוח שלך, אתה משתעמם, אתה מסמן וי, אתה לא מתפתח, אתה לא צומח, יש לך תקרת זכוכית. כאילו, גם פה יש מחיר. אנשים כאילו מתעלמים מהמחירים של להיות בינוני.
כן. הבעיה של להיות בינוני זה רוב האנשים, וזה נהיה סבבה. פשוט, זה אולי משהו שלא מדברים עליו. ההגדרה לבינוניות הולכת ונהיית גרועה יותר. אם פעם להיות בינוני היה להרוויח 10,000 שקלים ולהיות שמנמן, היום להיות בינוני נהפך להיות ללהרוויח 8,000 ולהיות שמן.
וואו, זה רק הולך ונהיה...
וזה קטן, זה כאילו, זה שינויים מינורים. כן. זה כמו אינפלציה. Mm-hmm. כאילו, אתה יודע שזה קיים, אבל רק שזה מצטבר ונהיה accumulate פתאום בצורה משמעותית, אז רגע, אתה רוצה להגיד שלהיות בינוני היום זה שמן? כן, להיות בחציון של המשקל של מדינת ישראל זה להיות שמנמן פלוס, זה להיות בעודף משקל. זאת אומרת, זה לא... הפעם אנשים חשבו שהרגיל זה רזה, הטוב זה החטוב, והשמן זה השמן. לא. כאילו, הבינוני הולך אחורה, ואחד הדברים שקורים היום, ואם אנחנו נחזור לכסף, נוצר פער מאוד משמעותי בין אנשים עם כסף לבין מעמד הביניים.
נכון, נכון.
ואנשים מדברים על זה כל הזמן. כן, מדברים פה על יוקר המחיה, ומדברים פה על המדינה, וכאילו אנשים, האסטרטגיה, זה להאשים את המדינה בתקווה שמישהו יוריד את המחיר של הקוטג'. ניסו, אנשים ישנו ברוטשילד באוהלים לפני עשור, לא עבד. וכאילו, אין פה מבוגר אחראי, שכאילו אומר, חבר'ה, זה האסטרטגיה שלך, לקוות שמישהו בממשלה ישנה, למה אתה לא עושה משהו? אז גידו, אם זה היה כל כך פשוט, זה לא פשוט, אבל תהיה באנשים שמצליחים את זה. כאילו, זה החיים שלך.
אבל שוב, זה גם לא פשוט הצד השני. אנשים שוכחים את זה, שגם לא פשוט להיות בצד השני, לא פשוט להיות שמן, לא פשוט להיות בלי חופש, לבקש מהבוס מתי לצאת.
נכון, אבל הם חיים בסביבה שזה נורמלי.
זה השורש,
זה הסיבה, בדיוק. הם חיים באזור שכולם מתלוננים על יוקר המחיה, וכולם מרוויחים 11 ברוטו, וכולם צופים בחדשות, וכולם בעודף משקל.
זה
הרגיל, זאת אומרת, הדרך הכי טובה, הצ'יט קוד הכי טוב לחיים, מי שרוצה, הנה, מתי אני אסתור, הצ'יט קוד הכי טוב לחיים, תעברו לסביבה טובה יותר.
וואו, אני מסכימה איתך.
עכשיו, מה הבעיה? למה שהסביבה החדשה תקבל אותך? כאילו, זה כמו, ניקח את זה מעולם הנדלן, אם תקחי דירת יוקרה ותרימי אותה ותמקמי אותה בלב שכונת מצוקה, מה יקרה לערך של הדירה?
היא תרד.
ברור. נכון? כי כאילו המסביב משפיע, אבל הדירה הזאת היא שווה, היא יפה, היא מדהימה, כן, אבל המסביב מוריד את הערך שלה. עכשיו, בוא נעשה איפה, אני אקח שכונת, דירה מעפנה, נשים אותה בשכונת יוקרה, פתאום היא שווה קצת יותר.
כן.
אבל זה מראה שהסביבה משפיעה על הסטנדרט שלנו, והדירה גם משפיעה על הערך שלנו ומה אנשים חושבים עלינו, אבל לאנשים לא נעים לעזוב את הסביבה שלהם, כי כשאנשים עוזבים את הסביבה שלהם ואומרים, אתם כולכם מעשנים ובעודף משקל. אני רוצה להפסיק לעשן ולא לאכול פיצה. מה החבר'ה יגידו בפעם הבאה שכולם ישבו ויישנו? בוא, נו, מה בוא, אתה כבד? יאללה, בסרט, אתה תמיד.
תאכל,
יופי, משפטי תהנה, עידוד תעשן. של... מה הם אומרים?
כן.
אל תשתנה לנו.
כן.
כי אם תשתנה לנו לטובה, למה לא עשינו את זה גם? אז אנחנו ננסה לגרום לך לא לעשות את זה בדרכים שהן בקטנה. עזוב, בוא תאכל. נו, בוא תדליק סיגריה. קח, אתה אוהב סיגריה, אתה אוהב, בוא תשתה. או סמים, או דברים כאלה. אז כנ"ל גם בהקמת עסק. כשאתה אומר לחבר'ה שלך, חבר'ה, אני לא עושה את התואר המיותר הזה שלכם, אני הולך להקים עסק. אתה לא תצליח, זה מסוכן. כאילו, כל מיני מילות עידוד שהם מנסים להגיד, כי אם תצליח, יש שתי אפשרויות. אחד, או שאתה יותר טוב מהם. ואנחנו חיים במשחק של סטטוס בחיים, ואנחנו לא רוצים שאנשים מקבוצת השווים שלנו יהיו בעלי סטטוס גבוה משלנו, כי רגע, מה, הוא יותר טוב ממני או יותר גרוע? אני פחות טוב ממנו? ואנשים צריכים להירדם בלילה, בידיעה שאנשים שגדלו איתם באותה שכונה, ולמדו באותו התיכון, והתחנכו על אותם ערכים, משיגים תוצאות טובות יותר, נקודה. וזה כואב. ואנשים לא רוצים את הכאב הזה, אז יש להם שתי אפשרויות. או שהם יוקיעו אותך מהסביבה, יגידו, אנחנו לא רוצים אותך פה, לך לאל שלך. זה הסיבה ששומעים משפטים כמו זה בודד להיות בפסגה, וזה נכון. או שהסביבה תביס אותך, ואתה תוותר על החלומות שלך, וזה מה שקורה לרוב האנשים.
כן. אני חושב שרוב האנשים חושבים כמו העדר, ולא מאמצים חשיבה ביקורתית. ולא באמת מקשיבים לדברים ממקום נקי. זאת אומרת, אם יקשיבו עכשיו לפודקאסט הזה ממקום נקי שנייה, יפלו הסימונים. נכון. אין לי ספק בכלל. צריך רגע לשים את כל מה שאתה יודע, ולבוא פתוח.
אני מסכים לגמרי.
אני יודעת שזה מה שעזר לי להצליח.
מה?
המקום הזה שתבין, הייתי, אני זוכרת, זה כאילו זה היה אתמול, הייתי במשמרת לילה במשרד הביטחון, קפצה לי פרסומת של לירון מור. אתה יודע מזאת. אז היא אמרה שאפשר למכור את הידע שלנו בסרטוני וידאו. זה היה לפני עשור כמעט.
כן, זה היה פורץ דרך.
פורץ דרך ברמות, ואני אז הייתי גם מאמנת כושר, כאילו הייתי ממש גם וגם, גם שכירה וגם זה, עד שעזבתי, זה היה תהליך. ואז ראיתי שהיא אמרה שאפשר למכור את הידע שלנו בסרטוני וידאו. תקשיב מה עשיתי. חסתי לאתר שלה. אני לא זוכרת את זה. רכשתי 3 קורסים ב10,000 שקל.
וואו.
תוך חודש. שתבין, תוך חודש הייתי עם השקה של, היא לימדה לעשות השקה עם סרטוני וידאו וזה. 3 סרטוני וידאו, בניתי את הרשימת התפוצה הראשונה שלי, 800 נשים, מכרתי 10 קורסים ב1,000 שקל. וזה גם היה, כאילו, היה את הרגע שהרווחתי 250 שקלים לאימון, והיה את הרגע שהרווחתי פעם ראשונה כסף באינטרנט. נפתח לי התודעה. עכשיו, יכול להיות ש... מישהי אחרת הייתה צופה בה, והייתה אומרת, מי זאת
הרוב.
המטורללת הזו.
הרוב.
ולא מאמינה, ולא עושה. ואני אומרת, כאילו, היא עשתה, הרי מה אמרתי עצמי? היא עושה את זה, היא מוכרת קורסים באינטרנט, גם אני יכולה. זה מה ש... זהו. זה היה הסיפור, כאילו, היא עשתה, גם אני.
כן.
ופשוט אמרתי, אם היא עושה את זה, אני אלמד ממנה, ועשיתי, זה פשוט כאילו, בעיניי זה מטורף, כאילו, ללכת רגע ולשים את כל ההתנגדויות, ופשוט לראות, בן אדם עשה את זה, אני יכול גם.
אני חושב שאם הייתי עוקבת שלך והייתי צופה בזה עכשיו, הייתי אומר, איך להזזל סלקת את עצמך ב10,000 שקלים, באותו הערב, מזה שראית מודעה? זאת אומרת, היה משהו שהכין אותך לזה, זה לא היה במקרה. היה לך דברים, אני משער, שהצטברו עד לאותה נקודה, אולי נמאס לך, אולי עד שאפשר יותר.
אני הרגשתי
שעמוס לי. הנה, הרגשתי. ששבר את גב הגמל.
כן.
היית כבר בשלה
כן.
להזדמנות הזאת. כן, נכון. אתן לך ספוילר. לפני, חודשיים לפני הסיטואציה הזאת, גם ראית מודעה, ולא קנית.
מעניין.
זה היה קיים.
אוקיי, יכול
וזה
להיות.
לא היה בסקופ שלך. לא ראית את זה?
יכול להיות.
זה לא חדר אותך.
כן.
וכשהיית סוף סוף מוכנה לזה, אז כאילו זה מרגיש לך, ערב אחד, לא, ראית פרסומות כאלה מלא, דפדפת אותם.
אוקיי.
כי כבר היית במקום של חלס נמאס לי, אני יודעת שאפשר יותר, אני מאמינה בעצמי, ראיתי גם אנשים, אגב, אחד הדברים שהכי יעזור לאנשים לשנות את האמונות שלהם, זה לראות אנשים דומים להם, שהשיגו את התוצאות האלה, וזה אמיתי.
נכון.
כי יש לנו במועדון את הסרטוני צמידים. את יודעת, כל אלה שאומרים, שנה שעברה גרתי ברחוב, היום אני בעלים של טסלה. אז אני אוהב את זה, זה מצחיק גם אותי, אבל מה שזה עושה לחלק מהאנשים, זה אומר... זה אומר... איך? ואנחנו כותבים את השם. שם, שם משפחה, תשאל אותו. אז, כאילו, תשאל אותו, עזוב. ובגלל זה אנחנו כותבים גם את הפרופיל אינסטגרם והכל. אבל רוב האנשים כמובן שאומרים חרטה. עכשיו, זה בדיוק אותם האנשים שלא גומרים את החודש. כי יש קטע כזה יפה בחיים, שבן אדם עם כסף לא ישפוט אותך על זה שאתה מנסה להרוויח כסף. אבל רק מי שמתחתיך, יהיה לו מלא חסמים ואמונות מקבילות, ויגיד, זה שקר, זה חרטה. והבעיה של האנשים בלי כסף זה שהם מאמינים שהכל זה תרמית.
נכון.
ואנשים מצליחנים, הם מבינים שהכל זה הזדמנות.
נכון.
וזה פשוט פער בתפיסה, שאנשים לא מבינים אפילו את מה שהסברתי פה.
מבינים, מתן, מבינים, נפתחים, נפתחים, תהיה מעודד. הקהל שלי חכם, אינטליגנט, הן מבינות, הן מבינות, הן מבינות. הן מבינות.
עד שיעשו. אל תגידי לי שאת מבינה, תיישמי.
גם תיישמי, וגם, אתה יודע משהו? אפשר להתחיל לצאת לדרך, זה לא חייב להיות בהתפוצצות. צעד אחר צעד. גם אני עבדתי כמעט שנה שלמה במשרד הביטחון, תוך כדי שהייתי...
יופי, הנה, כושר. חשוב לציין את זה. את מקבלת להקים עסק
כן.
ולהיות שכירה.
כן,
אני אגב,
מקבלתי,
אני מקבלתי 4 חודשים.
יפה.
להיות שכיר, להיות מאמן כושר.
עשיתי את זה וזה נתן לי מלא ביטחון. באמת, אמיתי, לעזוב כאילו שיש לי חסכונות ושאני יודעת לאיזה כיוון אני הולכת. וזה עשה לי טוב. אז הכל טוב, פשוט למצוא את הדרך שתרגיש לי בטוחה. בטוחה, דרך, בטוחה, בטוחה. כן,
דרך. בטוחים.
דרך בטוחה. יו. קיצר, למצוא את הדרך שאני ארגיש בדרך הזו בטוחה ו... יש לשרוף את כל הספינות, כמו שאמרת, ואפשר גם...
שאגב, זו אסטרטגיה שלא מתאימה לכולם.
לגמרי.
זה יותר מתאים לצעירים.
כן, סבבה, מולה שאין מה להפסיד.
הם גם עושים את הקעקוע של הספר, של לשרוף את הספינה.
וואי, מטורף.
מי שרוצה, אני מממן עד 1,000 שקלים את הקעקוע, תשלחו לי הודעה באינסטגרם.
די, אתה רציני? שאתה עושה את זה?
זה 40 אנשים כבר עשו את הקעקוע הזה.
די, אני לא מאמינה. אתה שמת 40,000 שקל לזה שאנשים ישימו את הקעקוע הזה?
כן.
וואו, למה? מעניין אותי.
אין לי מושג, זה מגניב אותי.
יו.
אני עוד מחפש למה.
וואו.
כן, אבל ביום שאני אפתח קאט באופן רשמי,
די, לא, מה זה קאט, אימאלה?
יהיה הקעקוע.
איזה מטורף.
כמו בארי פוטר, שאתה אוכל מוות.
כן, 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 וואו.
רק בקטע טוב.
תשמע, זה באמת מסר מטורף, על לשרוף את הספינות, ללכת אולין, לחיות את החיים, חיים פעם אחת, חיים עוברים מהר, כאילו...
אגב, זו הסיבה שהרבה פעמים כשמישהו מת, אתה מתעורר. נכון. וזו הסיבה שיש לך מחלה ואתה מתגבר עליה, אתה מתעורר. כי כאילו אתה חוטף את הסתירה הזאת של, בוא, אנחנו הולכים למות. וואלה, אחי. וואלה. איזה קטע. בוקר טוב.
כן.
שמח שהתעוררת, חבל שזה לא קרה לפני 20 שנה.
ואיזה כיף, מתן, איזה כיף זה לעזור לאנשים, נכון? לראות אנשים, כאילו, הבחור הזה שבא אליך, הוא גר באוהל ופתאום יש לו טסלה. איזה כיף זה. כאילו זה מרגש,
זה אגב
נכון?
יש כאלה שבאמת קנו טסלה.
כאילו, בסוף זה המניע שלנו. לראות אנשים מתפתחים, גדלים, צמחים, כי... כאילו, אתה עושה טוב בעולם, אתה...
כן, כולנו צריכים משהו גדול יותר כדי להתעורר אליו בבוקר. בהתחלה זה כסף. אני, בשנים הראשונות שלי שלעולם העסקים, זה היה צריך להרוויח כסף. לאט לאט זה השתנה, זה צריך להשפיע על כמה שיותר אנשים.
אז אגב, כאישה, תמיד זה היה לעזור. וזה נראה לי גם עוד הבדל בין נשים לגברים.
יכול מאוד להיות.
שהן ממוקדות כאילו משמעות. זהו, אנחנו צריכים לסיים עכשיו.
אנחנו צריכים לסיים?
כן.
היה לי כיף.
גם לי. אז מה אתה רוצה להגיד לסיום, כאילו...
אני חושב שלסיכום...
אבל לא יאוש, לא מילות יאוש.
לא, 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 לא
יאוש. לא, העולם הולך להיגמר ו... בוא נעודד אותם.
לכל אנשים...
קודם כל, אני חייבת להגיד שאם היה לי ילדים בגיל של מועדון היזמים, הייתי רושמת אותם אתמול. אני מעריצה את העשייה שלכם, אני חושבת שאתם משנים כאילו תודעה ברמות הכי גבוהות, והייתי רוצה שהם יהיו שם רק בשביל להיות שם. לא משנה מה הם יעשו, יקימו עסק, לא יקימו עסק, פשוט יהיו שם. כזה, שיספגו.
כן.
אז יאללה, בית ספר לילדים קטנים, סייע עוד מעט בכיתה א'.
עד שלחי אותה לבית הספר.
אז מה אני עושה איתה?
בבית.
זה כולה בייביסיטר.
לא, תקלקלי אותה.
אוי, שנו, אבל מה הייתה עושה איתי כל היום?
תסתובב עם ילדים של סחרים.
אני אתקלקל. אין לך עוד ילדים, אתה לא יודע מה זה מתן. להיות עם ילדים 24/7. אבל אני בונה לכם, אתם הרי מקימים איזה בית ספר, לא?
לא בשנה הבאה.
לא, יש לה עוד שנתיים.
יש
עוד זמן.
הרווחתי, הרווחתי.
אז יאללה, זה הפרויקט הבא.
הרבה אומרים לי את זה, זה מלחיץ קצת.
לא, נו, חייבים. אגב, תחשוב על מערכת החינוך.
כן.
שיהיה AI. מערכת החינוך לא תהיה שייכת. יפריטו את כל מערכת החינוך. זאת אומרת, היום המדינה מקציבה לכל ילד 3,000 שקל בחודש. ה-3,000
שקל... רגע, מה? אני לא מכיר את זה. מה זאת אומרת?
לכל, יש תקציב החינוך במדינה.
ככה עובד?
במספר הילדים. 3,000 לילדים, אבל זה לא הולך לילד, זה הולך לפקחים. זה גם לא הולך למורים, דרך אגב. זה הולך לכל הפמליה, לכל הלמעלה.
בסדר.
יופי. עכשיו, תחשוב שלוקחים את הכסף הזה, ובעצם מפריטים את כל מערכת החינוך. אגב, זה לא רעיון שלי, זה רעיון של משה פייגלין. שהוא אומר, בוא נהפוך את בתי ספר לעסק. שאנשים יקימו בתי ספר פרטיים,
כן?
שהבתי ספר האלה יקבלו עבור כל ילד מהמדינה 3,000 שקל, לא פלוס אתה כהורה. תממן, כמובן, תשלם על הבית ספר, ואז יתחילו להתחרות על הילדים שלנו.
זה טוב.
יהיה בית ספר כזה ובית ספר, זה ממש יהיה עסקים של בתי ספר.
מדהים, מדהים,
זה רעיון אדיר, נכון? אני הצבעתי לו, הצבעתי לו, בסוף זה הוא לא עלה, אבל...
לא הכרתי את זה.
כן, כן, זה באמת רעיון מטורף. ואני חושבת שזה, הנה, זה משהו שיביא מלא עבודות, למלא מלא אנשים.
זה ייתן המון סיפוק, קודם כל.
המון סיפוק,
המון. כי אתה יודע שאתה אשכרה עושה פה משהו אמיתי,
נכון. ותחשוב עליך כהורה. אתה אשכרה יכול לבחור באיזה בית ספר, כאילו, מרוב שישווקו טוב את הבתי הספר, אתה לא תדע לאיזה בית ספר ישלח את הילד שלך, אתה תרשם אותו לכמה. בית ספר לאיזה, זה יהיה מטורף.
כן, ותחרות תשפר,
כן.
אחלה, אחלה.
רעיון מדהים.
מקווה שזה יעבור.
זהו, אז יאללה, בוא נקווה שזה יקרה, בזכות ה-AI. זה יכול לקרות. בזכות ה-AI.
הכל יכול לקרות.
כן, הכל יכול לקרות. הכל יכול לקרות לגמרי. קיצור, מתן, תודה רבה. לא סיכמנו, ממש כיף. בוא נסכם, יאללה, אתה מסכם.
אני מסכם?
כן, אתה הכי טוב בסיכומים.
אם את אישה תקימי עסק, זה יהיה לך יותר נכון, את יותר תהנים מזה, קחי עזרה. תזכרי שמה שימשוך גבר אלייך זה לא הקרייר שלך, זה בעיקר מאפיינים ביולוגיים, שמערכת חיצוני, אנרגיה, מה את משדרת, עדיף לך לתפוס גבר, לא דיברנו על זה, עדיף לך לתפוס גבר בגיל צעיר יותר, שהמניה שלך גבוהה יותר.
נכון.
זה נראה לי התמצות של הדברים, ובעתיד הולך להיות גרוע, אז תתעוררו ותעשו את זה עכשיו.
ואני אוסיף שאם את פותחת עסק, את לגמרי, זה מתחבר למה שאמרת, יכולה לעשות את זה מתוך אנרגיה נשית, ולא מתוך אנרגיה של להצליח, להביא מלא כסף, להרוויח, כי יהיה לך את הגבר שלך שהוא יפרנס והוא יעשה, ואת פשוט תהני מעשייה שעושה לך טוב בלב ובנשמה, ואני מתחברת מאוד לזה שתראי טוב, תשקיע בעצמך, תתפחי את עצמך, זה לא שטחי, זה הכי מהמם שיש, ואופי על עצמך. כזה.
ואל תעשו תואר, חברים.
ולא לעשות תואר.
תירשמו לערוץ של מזל.
כן.